103 FM. שלום, בוקר טוב. כאן יחד עליות כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה, עורכת את התוכנית עם מאירה פרץ ומשמפיקה היא שני רומנו. על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש. איפה מיכל? אני חושבת שהיא ננה. אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. אתם ואני כאן לשעתיים כאשר הטלפון שלנו הוא 0552-103-103 וכשלחו דעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. אני רוצה להגיד לכם כבר עכשיו שתדעו, אני אגיד את זה שוב אחר כך, שבשעה השנייה אחרי החדשות אני אריח כאן את רויטל אדמוני. רויטל היא מורה לחינוך תזונתי בבתי ספר והיא מחברת את תוכנית הלימודים אוכלים בריא של משרד החינוך. אנחנו נדבר איתה על נאופוביה, על בררנות, על ילדים שלא אוכלים ולמה זה ומה אפשר לעשות. אז תישארו איתנו גם בשעה השנייה. והנה כבר עכשיו אני אקח את מי שמחכה לנו וישר נתחיל את העניינים. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
מדברת הילה, אני מתקשרת לגבי הבת שלי שבת שנתיים וחודש. קצת רקע לפני השאלה, תמיד היה לנו איזשהו עניינים סביב עניין השינה שלה. מתעוררת המון בלילות, עשינו לפני איזה שנה כבר ייעוץ שינה שהאמת שלא יותר מדי זר כמו שקיווינו. ובגדול עד איזה גיל שנה וחודש הייתה שותה איזה 3 בקבוקים בלילה, כל פעם מוצאת איזושהי תלות אחרת להאחז בה כדי להתעורר בשבילה בלילה. אחר כך הצלחנו לרדת מעניין הבקבוק, אחר כך הייתה מתעוררת מבקשת שיר באמצע הלילה, אז יודעת, אני מקשיבה לך הרבה, והייתי עושה לה ומנסה באמת לא לעשות מזה יותר מדי איזשהו עניין. בגדול בתקופה האחרונה מה שהיה זה שהייתה עוברת למיטה שלנו, שלי ושל בעלי, כל לילה באזור אחת, באמת מהירה את עצמה בשביל לעבור לישון איתנו. זה היה ככה לאורך איזה חצי שנה, ובאמת לא הייתה לנו יותר מדי בעיה עם זה, אז זרמנו עם זה, אבל היא כבר בשנתיים וחודש, היא כבר גדולה, כבר זה מפריע לה לישון, לנו לישון. ובאמת החלטנו לרדת מהעניין הזה, קנינו לה מיטת מעבר, כדי שהיא תוכל באמת שיהיה לה מיטה גדולה משלה, ותהיה לה מוטיבציה לישון בה. והיא כמובן הייתה ממשיכה להתעורר בלילה, ולבקש לעבור אלינו, עד שבאמת היא הבינה שאין טעם, כי אנחנו לא נותנים לזה לקרות.
כי הייתם מחזירים אלה?
הייתי מחזירה אותה למיטה, כן, ובאמת מתעקשת על זה שהיא תישן שם. אז היא המשיכה להתעורר, אבל כבר לא מבקשת לעבור אלינו, כל פעם מוצאת איזו סיבה אחרת להתעורר. עכשיו, בדרך כלל, זו סיבות שאני מצליחה, את יודעת...
ואילה רגע, כן. והיא המשיכה להתעורר כמה פעמים, או את אותה פעם אחת הקבועה?
אז היא מתעוררת פעם אחת קבועה שהיא ממש בוכה שהיא רוצה לעבור אלינו, ואז שמרגיעים אותה מזה, היא מתעוררת עוד מספר פעמים, אבל יותר לקטנות, למוצץ, לחיתול, לליטוף, לא עכשיו לסצנה כמו הפעם הראשונה שבה היא מתעוררת שהיא רוצה לעבור.
תגידי רק רגע, לפני הכל, איך מרדימים אותה ב8:30 בערב? או 8.
זהו, אנחנו בעיקרון יושבים לידה בחדר, היא ישנה איתנו בחדר האמת עדיין, אבל יש לה מיטת מעבר איתנו בחדר, ויושבים לידה את כמה זמן שצריך באמת עד שהיא נרדמת.
יושבים לידה על המיטה, או היא במיטה שלה?
לא, על המיטה שלנו, או על איזשהו כיסא, היא במיטה שלה.
היא במיטה שלה, אתם לא שוכבים איתה או משהו כזה?
לא, שרה לה איזשהו שיר, ואז באמת שקט ועושה לה, כמו שאת מרמס במקרה תמיד בתוכניות. והיא נרדמת. זה יכול לקחת כמו הרבה זמן, אבל באיזשהו שלב היא נרדמת.
אוקיי.
כן, אני מבקשת לפעמים עוד שיר, עוד סיפור, באיזשהו שלב אני כבר באמת מגבילה את זה. אבל באמת על כל הדברים האלה אני עוד מצליחה כשאת יודעת להתמודד, זה גם דברים שאני רגילה מאז שהייתה קטנה, וגם שאני שומעת את התוכניות שלך ואת נותנת כלים לאיך
להגיד לדברים כאלו. וכמה זמן זה לוקח? 20 דקות? 10 דקות? שעה? עד שהיא נרדמת?
אז יש ימים שזה יכול לקחת 15 שעה, ויש ימים שזה יכול לקחת 30 שעה, ו-40 דקות, זה מאוד תלוי.
אני רוצה להגיד לך למה, אם היא הולכת לישון, רק רגע את הרציונל, ילד שנכנס למיטה עייף, ויודע שהוא הולך לישון, ושאין שום עיסוקים ורווחים מסביב, נרדם תוך 10 דקות, 12 דקות, ברגע שהיא מושכת והיא לא נרדמת 40 דקות, מבחינתי היא מחזיקה את עצמה ערה, כדי להמשיך להעסיק אותך.
כן,
עוד סיפור,
נכון.
עוד שיר, אבל אמא זה, אבל רק רגע, אבל עוד משהו, ויש שם מישהי, את אולי או בן זוגך, שממשיכה ועושה את זה, זאת אומרת, מבחינת הילדה, עוד יש סיכוי שהיא לא תצטרך ללכת לישון, עוד מדברים איתה, עוד עונים איתה, או עוד סיפור, היא מחזיקת עצמה דרוכה וערנית,
כן, אני חודקת חד משמעית, זה גם משתנה מבעלי הרבה פחות מבקשת, כי יודעת שהיא לא תקבל.
זהו, תראו, בדיוק, אין טעם. היא פשוט מבינה שאין טעם, איתו אין טעם לדבר, ממנו אין טעם לבקש, הוא לא ייתן לה. עכשיו, איך היא יודעת את זה? מניסיון? מניסיון? אז אני רגע תכף, אני אראה מה השאלה שלך, אבל אני מראש אומרת לך, תעשו מעמד שהוא ירדים אותה כל ערב.
נכון, אני, זהו, זה מה שעשינו לאורך תקופה, ועכשיו עשינו קצת, את יודעת, שיהיה איזשהו...
איזון, משהו.
לתת גם לי את הצ'אנס לעשות את זה, כאילו בשביל שבאמת היא לא תהיה תלויה רק בזה, כי אז הוא לא נמצא ופתאום היא רוצה אותו, ופתאום, אז לפעמים היא מבקשת אותו, ואז היא מבקשת אותי, ואת יודעת, היא ממש משחקת בזה, היא כאילו מאוד מוצאת את הסיבות לתזזתנו על העניין הזה. אבל אחת משמעית, אני מקשיבה בבקשה לתוכניות שלך, ואני באמת כרגע מנסה ליישם את זה יותר. עד עכשיו היא גם לא הייתה בגן, היא הייתה איתי, אז יותר זרמתי, האמת, כאילו לא אכפתי שתישן מאוחר יותר, תקום מוקדם, עכשיו אנחנו מנסים לאזן את זה לפני הכניסה שלה לגן.
אני יוצרת שוב, כל דבר, את מתוקה וכל דבר, אני יוצרת רגע, אבל אני נותנת לכם אנשים להבין, תבינו, שברגע שאין אצלי, אצלנו, אמא ואבא, משהו ברור, סגור, הרמטי, כמו ערך, כמו אני מחזיקה חזק את היד של הילד כשעומדים ליד כביש. זה ברור, זה סגור הרמטי. זה לא פעם אני מחזיקה חלש, פעם אני מחזיקה חלש, חזק, פעם אני לא מחזיקה בכלל, פעם אני... לא, תמיד, ברור. זה ברגע שאת היית זורמת ונינוחה ואין מה, והילדה הייתי בבית, פעם היא יכולה הייתה לדבר, פעם לא, פעם זה היה מוקדם, פעם זה היה מאוחר, פעם אם שמה לב, פעם אם לא שמה לב, שם אין יכולת ללמוד את המשהו שאני רוצה. 8:30 הולכים לישון. אין, זה לא יקרה, מכיוון שאני, אמא, אבא, יצרתי מצב שהוא לא כזה.
כן.
אתם מבינים? אוקיי, אני רוצה שתבינו איך ילדים לומדים. לא מעביר, אלא מניסיון חיים. אוקיי, תמשיכי לה.
כן, אחד משמעית זה הגל שאנחנו מנסים באמת כן. לשנות עכשיו, אנחנו נעבוד על זה יותר. העניין הוא שבאמת עד עכשיו זה היה דברים כמו היא רוצה אותי פה, עוד שיר, ואני יכולה להשתיק את זה ולדעת שבאיזשהו שלב היא תבין שאין לה טעם לבקש. אבל מה שקורה לאחרונה, היא כבר גמולה מחיתול, זה נושא שקשור לזה פשוט, היא גמולה מחיתול מקקי כבר תקופה די ארוכה, עושה רק בשירותים, ועכשיו באמת אנחנו התחלנו לעבוד על הקטע של הלפיפ יותר, אז במהלך היום בבית היא כזה עוד עם תחתונים, בחוץ עם חיתול וזה. עכשיו, היא הבינה שכשנגיד אני איתה בבית והיא עם תחתונים, והיא אומרת לי שהיא צריכה פיפי, אז אני יוצרת את כל מה שאני עושה ולוקחת אותה לשירותים.
נכון, נכון.
עכשיו, מה שקורה זה שהיא מנצלת את זה גם בלילה, והיא בעצם מתעוררת ואומרת לי, יש לי קקי, יש לי פיפי, עכשיו אין לה באמת. אני בלילה הראשון חשבתי שבאמת יש לה ולקחתי אותה, והיא לא צריכה, היא לא עושה כלום, היא גם עם חיתול בלילה, אז אין לה בעיה, היא גם עושה פיפי בחיתול לאורך הלילה.
כן.
פשוט היא הבינה שוואנטי אומרת לי, אני צריכה קקי או פיפי בלילה, אין לי ברירה, אני לא יכולה לעשות לה... אני חייבת לקחת אותה.
כן.
עכשיו, אני גם לא רוצה להשתיק את זה, כי אני מפחדת שזה יהיה באוחרי כשהייתי גם אין מחיתול בלילה, והיא תבין שאין לה טעם להגיד לי.
נכון.
ועכשיו אני בסיטואציה שלה, לא יודעת כאילו מה לעשות.
אז בואי...
אני לקחת אותה, כי זה כל פעם מחדש, להוריד לה חיתול, להוריד לה את זה, להחיץ אותה לשירותים, היא מתעוררת לגמרי, ווואי, ואז הסיפור
הרגיל. בואי תראי. קודם כל, אני רוצה שתבינו כמה הילדים הקטנים הם כל כך חכמים. לילדים הקטנים יש אינטרס אחד, והאינטרס האחד שלהם זה הם. הקטנים האלה, הדתיים שבינינו יאמינו שזה ממש מאלוהים, החילוניים יגידו שזה אבולוציוני, הם הילדים קטנים עד השלב של הסוציאליזציה ושהם מתפתחים והמוח גדל וכל הדברים האלה, עד אז הם אגואיסטים כמעט נרקסיסטים, רק הם בעולמם, כל מה שקורה מסביב אמור לשרת אותם, שזה בסדר וזה א' ב' של הישרדות, רק אנחנו את זה צריכים להבין, הילדה הזאת כל כך חכמה ויצירתית, וכל, יש לה אינטרס אחד, להעסיק אותך, לא ללכת לישון, למה? כי זה האינטרס של להעסיק אותך, שככה זה. לא להיפרד, לא ללכת לישון, נגרום לאמא עכשיו. זה שהיא מתעוררת הרבה פעמים בלילה, אני רוצה שתביני, זה נכון שאמרת שהיא מהירה את עצמה, אבל יותר מזה, היא מתעוררת כל מחזור שינה. זה נורא מסכנה, היא לא ישנה מספיק חזק, בשביל שהשינה שלה תהיה שינה טובה. עכשיו, למה הדילמה שלך? וזאת הדילמה תמיד של אנשים, כי היא בין שני ערכים, אחד מהם, אני רוצה ללמד את הילדה שאני לא מוציאה אותו בלילה, אין שירותים בלילה, לא יוצאים מהמיטה. אבל השני, אז היא תחזור ותעשה לי קקי בחיתול. הרי סוף סוף גמלתי אותה, אני רוצה ללמד אותה שלא. ואם יש קקי הולכים לחיתול, וזאת הדילמה שלך. ואת צריכה להחליט מה חזק פה יותר ממה. ואני אומרת לך, if I were you, אם אני הייתי את, הייתי אומרת למתוקה בלילה, אם יש לך פיפי וקקי, תעשי בחיתול. לא,
לא, אני נפה מכל קקי, היא לא עושה, אין לה בלילה, אבל פיפי עושה בחיתול וגם אין לה בעיה, גם כשהיא מבקשת לקום, היא גם עדיין עושה פיפי בחיתול בהמשך
אז
הלילה.
אז זה העניין, אז להגיד
אומרת, לה. אז, אז מה יהיה בהמשך, כשאני כן רוצה שהיא תעשה פיפי בשירותים או, גם בלילה,
אבל תקשיבי, אבל הילה, זה לא המחשבה הנכונה, אין פה בהמשך, יש פה היום, אין עתיד. יש פה, יש פה להיום, עכשיו, עכשיו כן. את תלמדי אותה, שבלילה את לא מוציאה אותה, לא קמה אליה, לא נותנת לשירותים, לא מגיבה אליה, לא עושה שום דבר. אם יהיה שבוע כזה, היא תפסיק לקום, היא תפסיק לבקש, היא תשכח מזה. עוד חודשיים, את תרצי לגמול אותה, זה כבר לא יהיה מחובר לזה בכלל.
כן, באמת, כן. המחשבה הראשונה שלי הייתה להגיד לזה, שירותים הולכים לישון בלילה, ואז אני אומרת, מה יהיה עוד באמת חודשיים, שהיא תרצה לעשות טיפי בלילה, והיא תעשה במיטה, שירותים
ישנים. זה לא, זה לא. מה שאנחנו מלמדים את הילדים, זה כאן ועכשיו. כשאתה לא אומר תודה, אני לא נותנת יותר. כי לי נורא חשוב שתגיד תודה. אם אתה לא מנומס ולא אומר, לא ניתן לך דברים, כדי שאני לא ייפגע. עכשיו, עם הזמן הוא רואה שיש, ולא נותנים לו, אז הוא מבין שכדאי לו להגיד תודה. זה הכל. זה כמו שאני תמיד אומרת, ילד לא מסדר את החדר כי הוא מבין את חשיבות הסדר. להפך, הוא לא מבין מה זה הטירוף של המבוגרים האלה, לסדר את החדר כל הזמן. הרי אני מבלגן אותו תכף, עוד פעם, מחר. אבל הוא מסדר את החדר כי הוא מבין שזה משמח את אמא שלו, או שזה מרגיז את אמא שלו והוא לא רוצה להרגיז אותה, או שאמא שלו לוקחת את כל מה שהוא לא מסדר ומעלה לבוידם או לבגז של האוטו, ואז הוא אומר, רגע, הוא אומר בלי בוידם, לא רוצה שיקחו לי צצועים, אז עדיף שאני אסדר אותם לאמא הרעה הזאת. זהו, זהו, זאת למידה. עכשיו, הקטנה שלך, יש פה סמטוחה ובלגן סביב השינה, וצריך לסגור את זה. הילדה הזאת צריכה לישון רצוף, רצוף, בלי לקום 10 שעות. היא אפילו לא מגיעה לשעתיים. רחמנות. משהו צריך פה להיות שונה מן היסוד. והשונה מן היסוד הזה, זה איזושהי החלטה אישית שלכם, שמהיום, כשהיא שם במיטה, היא לא מקבלת שירותים. לא לוקחים אותה, לא מורידים אותה, לא משקים אותה, לא מאכילים אותה, לא מחבקים אותה, לא לוקחים אותה, לא מחליפים לה. כלום! כלום! ומתכוננים לבלגן שהיא תייצר בעקבות זה. היא חייבת להבין מה המשמעות של ללכת לישון. ללכת לישון זה אומר שהעולם מסביב מת. אין. אין שירותים. גמרנו. הקטנה שלך לא מאפשרת לעצמה לישון. היא לא יודעת להירדם כשהמחזור שינה מאיר אותה. נכון, אם את מקשיבה לי, יותר מפעם דיברתי על מחזורי שינה. כולנו מתעוררים בצורה כזו או אחרת במחזור שינה, מסתובבים, מושכים את השמיכה ונרדמים מחדש. היא לא יודעת להרדים את עצמה. כל הזמן היה שם מישהו שעשה עבורה משהו. את צריכה להחליט מה את עושה ומה בן זוגך עושה, ואם את הנקודה החלשה, אז תתחיל עכשיו לישון בסלון.
אוקיי.
כדי לא לספק לילדה שירותים, אם בעלך יותר תקיף, יותר ברור. והמסר הוא, מהיום, כשאת הולכת לישון, אנחנו יושבים על המיטה שלנו, ושומרים עלייך. זה הכל. לא עונים, לא קמים, לא נותנים, שום דבר, רק יושבים, או אפילו שוכבים, ושומרים עלייך. ובלילה, שתקומי, אותו דבר. אנחנו ממשיכים לשכב, ולשמור עלייך. לא נקום, לא פיפי, לא קקי, שום דבר, בלילה לא קורה, שום דבר, ככה להגיד לה, כי היא סופר חכמה, בלילה לא קורה, שום דבר. אמא, אבא ומיכלי, צריכים לישון. עכשיו, ברור לך שהיא תמשיך לקום.
כן.
ברור. צריכים להיות כמה וכמה לילות כאלה, שבהם שום דבר לא קורה. והשלך חולש על הכל, על מים, על חיבוק, על פיפי, על קקי. אני קודם כל רוצה להחזיר לילדה, את מה אפילו לא להחזיר לה, לא הייתה לה אף פעם. אני רוצה לאפשר לילדה שנת לילה. הילדה הזאת לא יודעת לישון רצוף. וזה לא טוב, זה לא בריא. ממש. ממש, ממש. עכשיו, את צריך לבדוק, יכול להיות שיהיה לה יותר קל לעשות את זה עם בעלך. כי היא כבר תופסת אותו כמישהו שאומר, ואין טעם לנסות לשגע אותו, כי זה לא יקרה. לא.
הוא גם כנראה לא יתעורר, היא יכולה להתעורר.
עוד יותר, עוד יותר טוב. עוד יותר טוב.
כן.
עוד יותר טוב, ואז אומרים לה, אבא ישן, אבא ישן חזק, אבא רוצה להיות חזק ובריא, בשביל להיות איתך בבוקר, להעיר אותך ולהעיר את אמא. בלילה ישנים. זהו זה. עכשיו, יכול להיות שאם את רוצה, את תתעוררי ואת ישנה שם, תתעוררי ותעשי את עצמך ישנה, אל תעני. אל תעני. ואז אם היא בוכה, היא בוכה, היא בוכה, היא אמא, ואז תקומי, לא חיבוק, לא ליטוף, תחסי אותה, ותחזרי למיטה.
גם לא מים, כאילו, אז עושים את זה בקבוק במיטה שלה, ונגיד להם את רוצה תשתי לבד?
אין, כן, אבל את לא אומרת לה את זה בלילה, את אומרת את זה לפני שנרדמה. בלילה, די. אמא, אבא ומיכל ישנים, ואם את מתעוררת, תדאגי לעצמך, יש לך פה מוצץ, יש לך פה בקבוק, לא אמא ולא אבא. ואת יכולה, אם את מחליטה לא לישון בחדר, את צריכה להגיד לה, את מתעוררת כל הזמן, זה מפריע לי, אני צריכה לישון, יש לי הרבה עבודות לעשות, אז אני הולכת לישון בסלון. ועכשיו, עצם זה שהיא תרצה אותך בחדר, ואת תגידי לה, אני לא, אני לא יכולה לישון פה. את מפריעה לי כל הזמן, מתוקונת. עכשיו, מישהו ששומע אותי, והוא עובד על, הו, הילד, הו, הילד, הוא נחרד ממה שאני אומרת. אבל, לא יודעת, אני אחזיר אותך למשפטים שאמרו הורים פעם, שהם לא איבדו את האינסטינקט של מה נכון לעשות. אוקיי? אני לא מדברת על ההורים שהרביצו. אני מדברת על ההורים שעדיין מחוברים לאינסטינקט, שמחזיקים את הילד חזק בכביש, גם אם זה עולה לילד, גם אם הילד אומר, לא, די, תעזבי אותי, כואב לי, אבל לא נעים לי, ההורי ימשיך להחזיק את הילד חזק, ולא נשבר לו הלב, כי הוא יודע מה התפקיד שלו. זה ההורי שהאינסטינקט שלו לא הלך לאיבוד. אז כל ההורים האלה שאומרים לי, זה הורים ששכחו. תחשבי את המשפטים שהאימהות אמרו פעם, אני מעדיפה שאת תפקיע היום, מה שאני אפקע עוד 20 שנה. זה בדיוק המשפט הזה. זה מה שאומרת אימא שלא נותנת לילד בן 12 שלה, קורקינט עם חשמני. זה מה שהיא אומרת. אני מעדיפה שתפקע היום, מה שאני אפקע עוד 10 שנים. הרי תפקע, הוא יגיע למיון, אם הוא לא יערג קודם. צריך להיכנס למיון ולראות מה קורה עם הילדים האלה, עם הקורקינט. איך הם הורסים לעצמם את הגוף? אבל אמא שלא מפחדת מהילד, ומהלחץ שהוא מפעיל עליה, לא תקנה לו. אותו דבר, אמא שרוצה להקנות לילדה שנת לילה, לא תקום. כי הילדה חייבת להבין ששום דבר לא עוזר לה. אוף, האמא הרעה והמעצבנת הזאת, שלמדה מהמיכל דליות הרעה והמעצבנת הזאת. לא קמה. לא קמה, בסוף הילדה מבינה שאין טעם לקום, כי אף אחד לא קם אליה. והנה לנו ילדה שהיא שינה כל הלילה. זה המקום, זאת האחריות. בגיל ההתבגרות דרך אגב, זה ההורה שחופר. מתי אתה חוזר, עם מי אתה הולך, מתי תבוא, תתקשר, תשלח לי הודעה. עכשיו, זה הורה חופר. והילד גם יעשה מה שהוא רוצה, הוא אומר, אני הולך ליואב, והוא ילך לדני. לא חשוב. זה ילד שיודע שההורה שלא מתעניין. על זה. אכפת לו. מבינה את הקטע? זאת אומרת, משהו אנחנו צריכים לעשות, שיעביר לילדה את המסר שאני רוצה שהיא תקלוט. זה ההורה שכשיקרה לילד משהו, ואני עכשיו מספרת לך מסיפורים אמיתיים מהקליניקה שלי ושל היועצות שלי, שכשהילד שם הרגיש שהוא שטוי בן 14, הוא טלפן לאמא שלו ואומר, בואי תקחי אותי, רק את, ותקחי גם שניים מהחברים שלי. קודם כל היא לא שאלה שאלות, ישר הגיעה. ואז היא אמרה לו, אני כאן, תעלו לאוטו. היא מסתכלת עליו, היא אומרת לו, מאמי, שתית? אז הוא אומר, כן. אבל גם אל תגידי לאמאות שלהם, כי הם יהרגו אותם. עכשיו, זה ילד שיודע שיכול לפנות אליי בכל רגע. לא חשוב מה הוא עשה. אני קודם כל באה ועוזרת וזה וזה. אחר כך אם אני רוצה עוד יום, עוד יומיים, אני אשב איתו בגוגל, ואני אראה לו כמה אלכוהול עוזר להתפתחות, מחבל בהתפתחות שלו. הפיזיולוגית, האורגנית, הקוגנטיבית. בסדר, אני אעשה את זה. אבל צריכים להבין, זה הורה, זה התפקיד, זה מימוש התפקיד. ופה, כשהילדה כל כך קטנה, הערך הזה של היא תישן בלילה, גובר על הפיפי והקאקי. זה תוכלי לעשות מחדש עוד חודשיים. זה סיפור אחר. מבינה?
הבנתי.
זאת אומרת, בדילמות האלה שלך, אחת מהן צריכה לגבור על השנייה. ובמקרה הזה, זה הלילה. מבינה? מה כרגע? מה כרגע יותר חשוב? כרגע. כשהיא כולה בת שנתיים וחודש, עוד גוזל. מה כרגע יותר חשוב? הלילה.
נכון.
זהו. בהצלחה מתוקה, יש לך עבודה ויש לך ילדה קטנה וחזקה, וזהו. עכשיו, תתחילי לשכב אולי במיטה, אפילו עם הפנים אליה, תתחילי להשמיע קולות של נרדמת, כאלה, אפילו ברגע מסוים תסתובבי ותגידי, אמא, 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 תעשי, כאילו את נוחרת, וכדי שבסוף היא תתעצבן, אבל בסוף היא תבין שאת כנראה נרדמת, ואז היא תרשה לעצמה להירדם. כי כרגע היא כל הזמן מרשיקה את עצמה, הרד רוחה, איך להפעיל אותך, איך להפעיל אותך, איך להפעיל אותך, שזה אינטרס נורא טבעי ואמיתי ומתוק ומובן.
כן.
עד הרגע שהיא תבין שכבר אין טעם, הרעה הזאת היא נרדמה.
סגור.
בהצלחה, אילה, תתקשרי עוד שבועיים, שלושה, נשמע מה היה.
תודה.
ביי ביי. ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, ושלחו גם הודעות וואטסאפ קצרות ל-0547-70-103-70. שני ומאירה יענו לכם, תישארו פה. עוד כמה דקות אני חוזרת. חזרתי, אני מיכל דליות, והוא אמר שמאזינים, אז אני צריכה לחזור. אני מזכירה לכם שאחרי החדשות של 11, אני אריח כאן את רויטל אדמוני, שהיא מורה לחינוך תזונתי בבתי הספר, ומחברת תוכנית לימודים, אוכלים בריא למשרד החינוך, ואנחנו נדבר על ילדים שלא מנסים מאכלים חדשים, מחקר חדש שיצר על, היצא על נאופוביה, מעניין. ולשיחה שלה בטלפון, שלום.
שלום מיכל.
היי.
אני סבתא, שר לעניין. אני סבתא לנכד מתוק בין 3 שנים ו-4 חודשים. אנחנו מהצפון ואנחנו לא יישוב מפונה. בחודשים האחרונים חווינו אזעקות, גומים, ריצה למסדרון, כי אין לנו ממד, ריצה לביקור במקלטים כדי להרגיל אותו. באמת, חווינו דברים שהם באמת מפחידים, אפילו אותנו.
דרך אגב, את מאותתת, אולי את לא צריכה לאותת כבר, זהו. אין עבר, אני איתך, כן.
אוקיי. אז חווינו באמת דברים מפחידים, אפילו את המבוגרים, והוא פשוט נכנס לחרדות וזה הולך ומחמיר. מה זאת אומרת?
בדיוק, כן. איך זה בא? איך רואים את זה? מה רואים?
אוקיי. אנחנו יכולים לשחק במשהו, או שהוא יכול לשחק עם עצמו במשהו, ואז פתאום, בואו, אתה כאן. הוא סוגר את האוזניים ורץ למסדרון.
למרות שאין...
וקורא לכולם.
למרות שאין
כלום.
אין כלום.
אין כלום. אין כלום. זה רק בראש שלו, והוא ממש נכנס להיסטריה. בואו. או שהוא עושה פתאום, גם כן, הכל יכול להיות רגיל, סטנדרטי, ואז פתאום הוא עושה קול של הזקה.
כן.
וזה יכול להיות בכל מקום ובכל סיטואציה. פתאום הוא עושה את הקול הזה של הזקה ואותם את האוזניים.
אוקיי.
ועכשיו, למה אני אומרת שזה יחמיר? כי הוא גם לא רוצה לתת מהבית.
בטח.
הוא לא רוצה לתת מהבית, הוא כל הזמן שואל, הייתה תקופה שנסענו למרכז לאיזה שבוע, קצת להירדה מהמצב,
כן.
ולהברר אותו, אז הוא כל הזמן שואל, למה נסענו למרכז? ואז אנחנו אומרים לו, כי רצינו קצת שקט, שלא יהיו אזעקות, ושלא יהיה לנו גומים, ו...
אמרתם לו, מעולה.
כן, אמרנו לו. אבל מאז הוא שואל, למה נסענו למרכז, או שהוא אומר, כי הייתה תקופה שאימא שלו טסה איתו גם ליוון.
כן.
לאחות שלה, כדי גם כן להברר אותו. אז הוא אומר, אני רוצה לטוס.
ברור, כן. את מבינה למה, כן.
כן, והוא פשוט לא רוצה עכשיו לצאת מהבית, זאת כבר החמרה ממש. אפילו לא... לבריכה שבגינה.
כן, הבנתי.
שאימא שלו ואבא שלו שם בגינה.
לא, לא, אין איזה קשר. המקום הבטוח זה המסדרון. ולכן,
כן.
ולכן הוא לא רוצה להתרחק ממנו. תראי, קודם כל, כשהוא משמיע את הכל... טוב, זה ברור שיש לנו ילדון עם חרדה אמיתית כמו שצריך. יש לכם ב... עצם זה שהוא משחק ועושה את ההזקות האלה, זה טוב. זה בעצם, הוא עובד עם הקושי. הוא מרגיש את הקושי. יש הרבה ילדים שהם באזורים האלה במיוחד משחקים בגן באזעקות. סיפרה לי לא מזמן איזושהי חברה שהיא הגיעה הביתה, היא נכנסה במקרה ככה מהדלת הצדדית מכיוון החנייה, והילדים שלה מתבגרים צעירים בגיל 12, 13, 14, שיחקו בבית בנגיד יש חדירה, איפה אני מתחבר, אני המחבל, אתה מגיע מפה, אני יורה בך, לא, אתה פה. היא אומרת שהזדעזעה, ואני אמרתי לה זה מעולה, כי הם בעצם...
הם מאבדים את הקושי.
זה בדיוק, מאבדים בעין את הקושי, בדיוק. כן. הם חווים, הם עושים את זה, הם בעצם מוציאים את זה החוצה, והם עושים את זה כאילו בתוך שליטתם. אני פה, אתה פה, אני רץ, אתה, את מבינה? יש להם שליטה על ההצגה שהם ממציאים עכשיו. עכשיו, כן. שזה נורא, כן? זה, איך תשווי ילד בין 3 שנים ו-4 חודשים, והוא כבר חווה את זה מגיל 2.5. כן. את מבינה? לא באמת.
כן, זה נורא. זה נורא לראות אותו.
זה נורא.
וגם כשיש הזקות, כשיש הזקות זה בכלל קטסטרופה, וזה מובן גם. גם אנחנו מפחדים.
נכון. השאלה היא מה לעשות. קודם כל, באמת, כן הייתי. קודם כל, הייתי...
איך אפשר לעזור לו? איך אפשר לא להעצים את זה, או...
הכי טוב בינינו זה לקחת את הילד ולעבור לגור אצלי, זה לעבור ולגור בראשון לציון או בחולון.
טוב, אני אורזת, אני מכניסה לראשון.
נכון, את מבינה? אני אשלח לך כך את הכתובת. יש לי חדר נכדים. אבל באמת צריכים להבין שהמציאות חייו היא כזו שהוא לא, אין לו אפשרות להשתחרר מהלחץ, מהמתח. המקום, הוא חי בתוך מקום מסוכן. לא סתם הוא אומר, אני רוצה לטוס. הוא רוצה להחליף מקום. עכשיו, אם אנחנו אומרים, אין אפשרות, אנחנו לא יכולים, וזה המקום, ואנחנו שם, ואנחנו נשארים, השאלה היא מה עושים. אז קודם כל, הייתי מציעה ממש להתעניין, לדבר, לבקש עם אנשי או נשות מקצוע, מי שעושה כל מיני טיפולים לילדים קטנים, טיפול באומנות, טיפול בתנועה, כל מיני דברים כאלה. למשל, אחד הדברים שברגע שאת... בואי אני אתן לך רגע דוגמה. הלחץ מפעיל מערכת גופנית הורמונלית שנקראת סימפתטית. עכשיו, יש כל מיני... ואז הילד נורא בלחץ. יש כל מיני דברים שמרגיעים את המערכת הזאת. זאת מערכת אחרת שנקראת פארסימפתטית, ואנחנו באופן מלאכותי יכולים להפעיל את המערכת הפארסימפתטית. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אחת מהם למשל זה לנשום. פנימה החוצה. אם את זוכרת, בתחילת המלחמה הייתה ילדה קטנה שנתנה כל מיני, ההורים שלה לימדו אותה, כאילו מחזיקים ביד נר, עושים, לוקחים אוויר ומחבים אותו, פו, לוקחים אוויר ועושים לו פו חיצוני. זה אחד. שתיים, עושים פרצופים. ההפעלה של השרירים האלה בפנים מפעילים את המערכת הפרסימפתטית. עושים פרצופים. שלוש, עושים תנועות יותר גסות, קופצים, מזיזים את הידיים, כאילו פורקים, עושים כל מיני דברים כאלה, זה מפעיל את המערכת הפרסימפתטית. ואז היא מרגיעה את הלחץ. זאת אומרת, הגוף... אני הכרחתי את הגוף בעצם להרגיע את עצמו. את הגוף עם הנשמה, את מבינה? אז קודם כל הדברים האלה, ברגע אפשר לעשות ולחשוב, כשהוא עושה את הקולות האלה, אז אומרים לו, וואו, אתה משחק הזקה, קופצים, 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 אולי. אולי הוא יצליח.
זאת אומרת לעשות את הדברים האלה בעת
אם הוא יסכים.
באותה פעם שזה קורה, שהוא עושה את זה.
אם הוא יסכים, אם יש עם מי לדבר. וגם אם לא, וגם אם לא, אולי רק חיבוק. אני כאן, בוא נשמע, רגע, תוריד את היד, רגע. כי יש לו אזעקה בתוך הראש, זה ברור לך.
בדיוק.
הוא שומע אזעקה. לבוא ולהגיד לו, לא מתוק, כי אין אזעקה. זה לא, זה לחלקיק שנייה, זה כאילו לתת לו הרגשה שלא מבינים אותו, ולא שמים לב לקושי שלו.
לא, אנחנו אומרים לו, נכון, אבל אנחנו כאן ואנחנו יודעים מה לעשות.
כן, גם אם לא אומרים נכון, לא צריכים להתייחס לזה, לבוא ולחבק אותו, ולהגיד לו, הנה אני פה שומרת, ואנחנו קופצות, ותמציאו לזה שיר. ואחר כך, הוא כולו בן 3, תעשו את זה כמו לילד בן 3. ואחר כך, את התנועות היותר גסות, יותר גדולות, יותר כאלה. אולי אפילו... כשרוצים להוציא אותו לבריכה, לחצר, להגיד לו, בוא נעשה את זה בדילוגים. הדילוגים נגרשים את הפחד, נגרש אותו, וזה, את מבינה, גם אפשר להגיד, נבהלת. קודם כל, לתת לזה גם לגיטימציה וגם מילים. לתת איזה שם, להגיד לו, איזה רעש מבהיל, אתה שומע עכשיו, איך מגרשים רעש מבהיל? בקפיצות, בדילוגים, בוא תעשה לו פרצופים, בוא נוציא לו לשון, דווקא נוציא לו לשון. כל מיני דברים, לחשוב קצת יצירתית, איך אני משתמשת בדברים הקטנים האלה, או תעשה אלפו, תיקח נשימה, תעשה אלפו, תגרש את הפחד הזה, מבינה? כל מיני דברים כאלה. ויש בטח עוד המון דברים אחרים, לחפש אולי בגוגל, להיכנס לאתרים של טיפול בילדים קטנים בחרדות, אבל לקרוא שם לא סתם את דוקטור גוגל, אלא לקרוא מאמרים של רופאים, של רופאים מקופת חולים, או של מטפלים שכתוב שם משהו, מטפל במטפלת ב... מה אפשר לעשות עם ילדים קטנים שחיים באזור חרדה. יש לנו את... וואו, יש לנו, רק רגע שנייה, תכף אני מסתכלת רגע בטלפון שלי, יש לנו את, תקשיבי טוב, כן. תנסי לזכור את השם, רן כהן אהרונוב, אולי את שמעת, הוא כתב את, את הספר בית ילדי העץ, וגם עשו מזה אחר כך סדרה לטלוויזיה, בית ילדי העץ, רן כהן אהרונוב, אדם עם נפש שערה ממש, גייס אנשים ואת כל הכוחות שלו וכמה שהוא יכול היה יותר למען הילדים באזור המלחמה, ילדים באזור המלחמה באוקראינה, ולצערנו הרב הוא צריך היה להשתמש אחר כך בכל הידע הזה שיש לו ולאנשים שלו לילדים באזור המלחמה פה בארץ. בשבוע שעבר בדיוק סיפרתי כאן שהוא עכשיו מגויס לטובת הילדים שעברו את מה שהם עברו במסדל שמס לפני שלושה שבועות. אז תנסי גם לגגל ולראות, לקרוא שם דברים שלו, מאמרים שלו, לחפש את ה... איך יוצרים מרחב בתוך הבית, מרחב בטוח. יכול להיות שצריכים לחפש ממישהו ארגז גדול של מקרר, או משהו כזה, שזה המקום שהילד נכנס אליו. ובפנים יש כל מיני דברים, ושם הוא מרגיש בטוח. ואז אפשר לשים ארגז כזה גם ליד הבריכה. ואז אפשר לצאת, ולא צריך לברוח לזה, או אפשר להיכנס לארגז. אם את מבינה, קצת לחשוב פה יצירתי, כי מה שהילד צריך זה מרחבים בטוחים גם. כי כרגע הוא לא רוצה לצאת מהבית, שם הפוסדור. הוא לא רוצה להתרחק מהמרחב הפתוח, נכון?
כן.
אפשר למשל להגיד לו, אתה יודע, אוטו זה מקום מאוד בטוח. אם אנחנו נכנסים לאוטו ונוסעים לתל אביב, אנחנו במקום בטוח. הוא לא צריך לדעת שאוטו זה מסוכן, ויהיה זקה, אני אצא מהרחוב, אני אשים את הידיים על הראש. את מבינה? בתקווה שגם ה-20 דקות הראשונות של הנסיעה היו זה עכשיו, אם יהיה חס וחלילה משהו, ותצאי שקרנית, כי האוטו זה לא מקום בטוח, אז תגידי לו, אוי, הייתי בטוחה. איזה טיל מעצבן.
שאני גם הופתעתי, כן.
כן, את מבינה? משהו כזה. אז... אז זה העניין, צריכים להבין מה הוא צריך, הוא צריך מרחב בטוח, הוא צריך דרכים להתמודדות, ותקראו על זה, תקראו ותמצאו עוד דרכים ועוד שיטות לעזור לקטנצ'יק. ותקשיבי, החרדות האלה יעברו, עכשיו הוא צריך גם עזרה שמותאמת לגיל ולמצב שלו, אבל החרדות האלה יעברו כשיהיה שקט.
כן, יעבור, זה לא משאיר.
תשמעי, זה תמיד משאיר. הכל, תראי, כל משבר, סבתא לי, כל משבר שעברנו בחיים, השאיר משהו.
בדיוק.
השאיר משהו, כולנו עברנו, ועם הצבתא כבר עברת מספיק דברים.
כן,
נכון. וזה משאיר משהו, זה משהו שיכול להצמיח, זה משהו שיכול לחזק אותנו יותר, זה משהו שיכול לתת לנו את התחושה של הכוחות להתגבר על מצבים קשים אחרים.
כן.
ברור שזה משאיר, זה ישנו שם, זה ניסיון חיים.
אין מה לעשות,
זה יכול ועלול לצאת אם פעם הוא יחווה מצבים דומים, מבינה? יכול להיות שהוא יתגבר, הוא יתגבר, יהיה פה שקט, הוא יחיה 15 שנים מעולות, ואז אני לא יודעת מה, יהיה פיגוע באיזשהו מקום והכל יצוף, נכון? כן,
תודה. אפשר עוד שאלה?
כן,
מטרידה אותי?
כן,
יש לו קטע, אני לא יודעת אם זה על הרקע הזה, שכל פעם שאני ואימא שלו מדברות, או מי שבחדר מדבר, הוא פשוט מפריע ולא נותן לנו לדבר.
לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר, כן. זה משהו אחר.
הוא בסוף מפריע ככל יכולתו כדי שלא נדבר.
אז פה תעשתי את זה נקודתית, נקודתית. הוא פשוט רוצה להיות מרכזי. הוא,
כל כש, הזמן.
כשהוא
כן.
נמצא, זהו, כשהוא נמצא, כשהוא שם, הוא רוצה שיתעסקו רק בו. ולכן המסר הוא מאוד ברור, והוא גם נקודתי, נקודתי. את באה אליו, או אמא שלו, או את. ואומרת לו, נכון, לפעמים, כשאמא ואני מדברות, או כשאמא שלו אומרת לו, סבתא ואני מדברות, יש לך משהו נורא חשוב להגיד לנו ולהראות לנו באותו רגע. לא אומרים אתה בא להפריע, כי הוא לא מבין שהוא מפריע, הוא על אמת כאילו רוצה להגיד משהו. כאילו יש לו משהו מאוד חשוב, את מבינה? הוא לא מבין שזה במזיד, וזה בוודאי לא במודע. לכן את אומרת, לפעמים כשסבתא ואימא שלו אומרת, סבתא ואני מדברות, יש לך משהו חשוב להגיד לנו, וזה ממש מפריע לנו, כי סבתא ואני בעצם באמצע דיבור. בגלל זה מהיום, כשסבתא ואני נדבר, גם אם יהיה לך משהו מאוד חשוב, אני לא אענה לך מתוק, אני אגמור לדבר עם סבתא, ואז אני אתפנה אליך. זה הכל, זה מה שהיא אמרה. זה מה שהיא אמרה,
כן.
זה הכל.
אז אמרנו
רגע,
את זה.
רגע, 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 אבל... לא, 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 לא. אני אגיד לך מה הטעות שלכם. אמרתם וציפיתם שהוא לא יפריע. זאת הטעות שלכם. זה לא הוא שצריך להשתנות, זה אתם שצריכות להשתנות.
כן.
אתם צריכות לייצר לו חוויה אחרת, חדשה, שממנה הוא ילמד. ורק אומרים את זה, זאת תמיד הבעיה. אומרים לילדים ומצפים שהם יישרו קו. הם לא. הם יעשו כן. את מה שהם עושים כבר חצי שנה, שנה או שנתיים. עכשיו, כן. אז זה מה שהיא אמרה. היא מודיעה לו מה היא הולכת לעשות. היא לא אומרת לו מה היא מבקשת ממנו. היא מודיעה לו מה היא הולכת לעשות מהיום. 10 דקות אחרי זה אתן משוחחות, והוא רץ. ויש לו משהו חשוב להגיד לכם או להראות לכם, או להפריד ביניכם. אני רוצה שהיא תשים לו ראש על היד. היא תשים לו יד על הראש, היא תלטף אותו. אני רוצה אפילו שהיא תחייך אליו רגע ותמשיך לדבר איתך. זאת אומרת, מצד אחד אני לא מתעלמת מהילד, לא מתעלמים מילדים.
כן,
כאילו, אחת. היא מעבירה לו מסר, אני יודעת שאתה כאן, אבל אני עדיין עסוקה בדיבור עם סבתא, והודעתי לך גם שאני לא מפסיקה באמצע הדיבור עם סבתא. והוא ימשיך, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל הוא ילך, אבל זה חשוב, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא. והיא ממשיכה לדבר איתך, וזה יהיה כמעט בלתי נסבל. ואז היא ממש... מסתובבת, היד שלה יכולה להמשיך להיות על הכתף שלו, היא יכולה אפילו להצמיד אותו לרגל שלה, והיא ממשיכה להסתכל עלייך ולדבר איתך, ואתם ממשיכות לדבר למרות שהוא צועק וצורח.
כן.
ואחרי דקה, דקה זה המון זמן, את אומרת לה, יופי, בסדר, אז אני הבנתי, יאללה, ביי מתוקה, אני הולכת רגע לכאן ולכאן. ואז היא מסתובבת אליו, והיא אומרת לו, סבתא ואני סיימנו לדבר, מה רצית להגיד לי, מאמוש? ואז הוא יגיד, לא, 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 כן, 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 אני לא זוכר, אני לא זה, כי הרי לא היה לו מה להגיד, איך שלא יהיה.
יחנטרס משהו.
נכון, נכון. אבל זה יקרה 4, 5, 6, 7 פעמים, תדעי לך, עד שהוא יבין שאני לא עונה לו, אני גומרת שיחה, אין לו ברירה אלא להתאפק.
כן.
ואז או שהוא לא יבוא בכלל, או שהוא יבוא ויחכה בסבלנות. אבל זה לוקח זמן, זה תהליך, צריך לזכור.
כן, כן, ברור. צריך סבלנות
כן.
תמיד.
אני מאחלת לך נסיעה שקטה, וימים שקטים גם בצפון
תודה,
שם.
תודה, מיכל.
טוב.
תודה.
בבקשה.
תודה עלייך, באמת תודה.
תודה, תודה
להתראות.
רבה. ביי ביי, להתראות. ומהר מהר לאמא הבאה. שלום, או שזה אבא. שלום.
שלום, מיכל.
אלן, שלום.
עניתי בשבוע שעבר, ולא כל כך היה זמן, אז הנה אני פשוט.
יופי, תגיד לי על מה מדובר, כן.
אנחנו הורים אזור מרכז, יש שתי בנות, אחת בשנתיים וחצי, הקטנה בת שנה, ולגדולה יש בעיקר בעיה של אוכל, כאילו, לא שאנחנו נותנים לה יותר מדי אוכל במהלך היום, אבל פשוט שאנחנו יושבים מרוכז ביחד לארוחת צהריים, פשוט לא מוכנה לאכול שום דבר.
רגע, אבל אם אתם מאכילים אותה, היא כן מוכנה?
הרבה פעמים לא. כאילו אולי בי 2 וזה ובזה זה נגמר.
ואז לאן היא הולכת?
היא פשוט רוצה, היא יושבת עוד שלפעמים היא רוצה לקום, ופשוט מסתובבת, היא רוצה לשחק בדברים שלה, אבל אנחנו מנסים להסביר לה שעכשיו זה שעת אכילה, ובעצם עכשיו, גם אם את לא רוצה לאכול, פשוט תשבי עדיין.
אוקיי, אז היא לא רוצה לאכול והיא יושבת. מה קורה אחר? זה קורה רק כשאתם ארבעתכם יושבים לאכול?
זה קורה גם שמשבות ביחד רק עם אחד ההורים.
אוקיי.
זה קורה תמיד, תמיד זה ככה.
ואם במקרה, ואם הקטנה איננה?
אם הקטנה איננה, היא עדיין לא רוצה.
אוקיי, עכשיו היא הולכת לגן, בגן היא אוכלת טוב? אז רגע, יש מצב שבעצם היא כמעט לא אוכלת ארוחות בבית.
לא, היא אוכלת, אבל רק אם אנחנו ממש ממש כאילו, הצלחת לידיים, אנחנו ממש מתעקשים, וסתם, אבל אנחנו גם הולכים לצד, סתם דוגמה, רק כדי שתישאר שם, אז היא כן מצליחה לאכול, אבל בדרך כלל זה גם לזה בי סתיים וזהו, ובזה זה נגמר, כאילו היא לא מצליחה לאכול ארוחה.
ואז מה, אז מה, אז מה?
אנחנו תמיד משיבים אותם ביחד.
רגע, אז מה התזונה שלה?
היא אוכלת בבוקר את, את המעדן שלה ואת השוקו, לפעמים אנחנו נותנים לה okay. בבוקר, תמיד הכל מסודר, גם
הולכת,
ביניים.
היא הולכת לגן?
לא, לא, הרגע לא.
זה רק בבית.
זה רק בבית, כן.
בספטמבר היא תיכנס לגן?
כן.
טוב, בספטמבר היא תתחיל לאכול.
בספטמבר.
אני לא יודעת למה, אני לא יודעת למה. דרך אגב, תנסה רגע להיזכר, לפני שאחותה נולדה, היו בעיות של אוכל או שהיא אכלה יפה?
לא, לא.
לא,
לא היה בעיות בכלל,
אני, אני משייכת את זה למשהו סביב התינוקת. משהו, אני לא יודעת אם יש בזה איזה רווח של על ידי זה שהיא מעסיקה אתכם ואתם מדברים איתה ומפצירים בה ורוצים ממנה והיא נשארת שם. האם זה בגלל שהיא דווקא והיא כועסת כי היא רואה שמאכילים את הקטנה ו...
היא רואה שמאכילים את הקטנה, עכשיו אנחנו גם רוצים לתת לה, כאילו אנחנו מאכילים אותה, אבל זה בבי שתיים, ואז כאילו היא אומרת שהיא רוצה לבד, והיא כאילו בעצם משאירה את זה ככה.
אוקיי, ואז היא אומרת שהיא רוצה לבד, ואם אתה תגיד לה, אבל אני רוצה לפנק אותך, ואני רוצה להאכיל אותך גם,
זה כן, זה הרבה פעמים...
כי את המתוקה שלי, היא לא תסכים?
אנחנו שווה לנסות, אנחנו הרבה פעמים זה, כל כך רוצים שהיא תאכל, שזה נראה לפעמים שכאילו היא לא רוצה, שבגלל שאנחנו רוצים זה הפוך.
זה נכון, זה ככה זה עובד, אתה צודק.
כן, ככה זה נראה.
אתה צודק. ולכן צריכה פה להיות החלטה רצינית ומשמעותית, האם אני מאכיל אותה, האם אני יורד מהנושא של האוכל, הרי בלאו הכי בסוף לא אוכלת. לא, כל ההפצרות, הגערות, הדיבורים, העיסוקים,
זה לא עוזר.
לא עוזר בלאו הכי. אז בוא נרד מזה. בוא נרד מזה.
נשחרר, את אומרת.
בוא נשחרר ונעזוב. נשב לאכול, נגיד לה, בואי לאכול מתוקה, תתחיל להאכיל אותה, ואז היא אומרת לבד, 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 ואז אתה נותן לה לבד, ואז אתה אומר לה, את יודעת, אמא ואני החלטנו שאת החכמה, את המחליטה על האוכל, תקשיב טוב, אני רוצה לתת את התחושת שליטה, את המחליטה על האוכל בארוחה, אם תרצי תאכלי, אם לא תרצי לא תאכלי, אבל תשבי נדבר, ואז גמרנו, שבו, דברו, תהיו, אל דברו על אוכל, אל תנסו לשכנע אותה, כי כמו שאתה אומר לי בלאו הכי, אתה יודע שזה לא עוזר, אם זה מה שבאמת גורם לה להתעקשות, ולייחודיות ולרווח, אם זה, אני רוצה לרדת מזה, ואתה תדע את זה תוך כמה ימים.
מבנתי.
להמשיך את הכל כרגיל, רק בארוחות לשחרר.
ואם בארוחות אני אוסיף תקצוב של זמן, למשל חצי שעה או משהו כאילו, אם לא אני מרים, את לא אוכלת, אני מרים. זה משהו שיכול לעזור?
לא, לא, לא. א', אין לה תחושה של זמן. מילא אם הייתי שם, אם הייתי שם השעון חול, אז היא רואה את זה מול העיניים. אבל ב', לא רק זה, אני מכניסה פה כוחניות. ואז ילדה חזקה, היא תעשה לי דווקא. עוד יותר חזק. תעשה
דווקא, נכון.
כן, כן. כאילו, אפשר להגיד, אבל להגיד את זה מאוד באדיבות. אתה יושבים ואוכלים, והקטנה אוכלת, וזוגתך ואתה אוכלים, ואז אתה מסתכל עליה ואתה אומר, נגמרה ארוחה פיצקי, אנחנו מורידים מהשולחן. את רוצה לאכול עוד קצת, או סיימת? ואז בוא נראה. כזה, כזה. לא בגלל שזה עונש והכל, אלא בגלל שסיימנו לאכול. אתה מבין? כזה. ואז כולם סיימנו, אתה אורז, ואתה לוקח את הצלחת. תראה, קשה, אנחנו תמיד מנסים לשער מה עומד מאחורי ההתנהגות של, של הילדים. ובדרך כלל, אם זה משהו התנהגותי, זה, אז אני מנסה לבדוק מה מחזק את המשך ההתנהגות, מה יש שם שגורם לה לדבוק בזה. והלדבוק בזה הוא איזשהו סוג של רווח, והרווח הוא לא חיובי, הוא קיומי. הוא פסיכולוגי. הוא תחושה של כוח ושליטה, או הוא עיסוק של ההורים, הוא דאגה של ההורים, הוא כעס של ההורים, הורי כועס זה רווח, כי הורי כועס זה הורי מנוצח. זאת אומרת, אז אתה מבין, ואז אני בודקת תוך כדי הדרכה, מה קורה שם, מה יש שם, ומנסה להבין מה יכול להיות את המסקנה של הילד. ועכשיו היא מפעילה אותה. עכשיו, אני עושה ריפרש, בלו 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 בלו, אני רוצה שהילדה תאכל, אז אני צריכה לרדת מכל הרווחים האלה, ולהשאיר את האוכל כאוכל. זה האוכל.
זה בעצם לשחרר,
זה הכל. אני אכיל אותך בכיף, את רוצה לאכול לבד? בבקשה. גמרת לאכול? אוקיי, אבל תישאר איתנו, אנחנו אוהבים לראות אותך. ועכשיו, סיימנו, פסקי רוצה לגמור את הכל, או שסיימנו ולקחת? תחכה שהיא תגיד. את רוצה עוד לאכול או שאני יכול לקחת? אתה מבין? אתה נותן לה כאילו להחליט. ועכשיו, ברגע מסוים, כשאין שם מלחמה, בימים הבאים, אם היא תהיה רבה, היא תגיד, רגע, רגע. ואולי תיקח עוד שני ביסים. אבל בשביל זה הכל צריך להיות שם פנוי ומעוברר. אני לא צריכה להיות בתוך, מעריכת היחסים איתי לא צריכה להיות בתוך זה.
הבנתי.
אין, מורכב.
מורכב, כן.
כן. יאללה, בהצלחה, אבאלה.
תודה רבה לך.
בבקשה. בבקשה, קרי, שבת שלום, שבת שלום. זהו, תמה השעה הראשונה. אתם קודם כל תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103. תמשיכו לשלוח הודעות ל-054-70-103-70. ותישארו איתנו, כי אני אחרי החדשות והפרסומות אארח כאן את רויטל אדמוני בקשר לנאופוביה. ילדים שלא רוצים לטעום מאכלים חדשים, מה זה, למה זה ומה אפשר לעשות. נתראה, חכו פה. 103 FM, היי, כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו. אני מזכירה לכם שמי שעורכת היא מאירה פרץ, הוא מפיקה שני רומנו, ומאחוריי יש לנו, איפה מיכל קדוש? אין פה מיכל קדוש, נכון? היא לא כאן היום. אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ועידו טבת, ושקד מורג, מעבירה לנו את השידור. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103 והודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. הבטחתי והנה אני מקיימת ואני מארחת, תגידי היי.
שלום לך.
שלום, קרוב למיקרופון. אני מארחת את רויטל אדמוני. רויטל היא מורה לחינוך תזונתי בבתי ספר והיא מחברת תוכנית הלימודים אוכלים בריא של משרד החינוך. אני רוצה רגע לעשות הבחנה שגם רויטל לימדה אותי, זה לא תזונאית. התזונאית תיתן לנו, תתאים לנו או לילדים שלנו את הדיאטה הכי נכונה. אבל אז, רגע, הכיסא שלי פתאום נפל. אבל אז אנחנו באים הביתה והילד לא רוצה לטעום, לא רוצה לאכול. פה נכנסת רויטל, ואני רוצה לדבר איתך היום. אנחנו מכירים המון, דיברנו קצת רגע לפני שענינו לשידור על הילדים שאוכלים, על, 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 על נכד שיש לי שלא מוכן לטעום כלום, ועל נכד שיש לי שאוכל הכל מאז שהוא נולד, חצילים, סלק את המיץ של הסלט, דגים מלוכים עם בצל, בלי בצל, שמיר, פטרוזיליה, לא, זה פשוט אין, אין בנמצא דברים כאלה. ומישהי אחרת או מישהו אחר שלא רוצים לטעום לאכול כלום. אז בואי נדבר טיפה, כי יש הרבה הורים, ואז אומרים, הילד שלי בררן, והוא לא רוצה לאכול. מה בעצם קורה? אני אמרתי, דיברתי איתי על נאופוביה, מה זה הדבר הזה? מה קורה פה?
אז ככה, אז קודם כל, כמה דברים. אני, כשסיפרת לי על הנכד שלך, איך זרחו לי העיניים ואיך התלהבתי, כי באמת, 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 זה מקסים לראות את זה. חשוב לדעת שזה נדיר. אז נאופוביה, באמת, זה בעצם הפחד ממשהו חדש. כשבמקרה הזה, שאנחנו מדברים על מחקר חדש שיצא מאוניברסיטת קופנהגן, מדברים על הפחד מאוכל חדש. זאת אומרת, ספציפית נגעו בעניין של האוכל, כי נאופוביה זה בעצם
מכל מיני דברים חדשים.
אבל מחקר זה ספציפית נגעו באוכל שזה מחקר פורץ דרך, כיוון שסוף סוף המחקר הזה, הורים קודם כל יכולים להירגע, שזה לא משהו לא בסדר שהם עושים, שהילד לא רוצה לאכול, למרות שאני מביאה לו אורז מלא, פסטה מקמח מלא, קינוע.
לרויטל, לא רק זה לא משהו לא בסדר שהם עושים, זה גם לא שזה משהו לא בסדר אצל הילד, מתברר שזה שכיח.
אז מה שהמחקר הזה הוכיח, שבאמת מדובר, מבחינה אמפירית הוכיחו זה, שמדובר במשהו נפשי, רגשי, תחושתי, אפילו איזשהו שלב הילדות, שמדבר על גבולות שהילד רוצה להציב על גופו, על הסביבה שלו, וזה משהו באמת שלא קשור אפילו למזון. בגלל זה חשוב לדעת שזה שהוא לא רוצה את האוכל החדש הזה, זה באמת איזשהו שלב שלו, טבעי, ואנחנו, כשאני אומרת אנחנו, זה אומר הורים ואנשי חינוך, בעצם העבודה שלנו זה לעבור את השלב הזה של הנאופוביה, איך עושים את זה?
רק רגע, לפני שאיך עושים את זה, זה פשוט מזכיר לי, תוך כדי שאת מדברת, אני ככה חושבת, כשיש לנו תינוק, תינוק או תינוק קטנה נולדים, אנחנו מעבירים אותם מהנקה או מסימילה.
לאוכל התחון.
אנחנו מעבירים אותם לאוכל התחון, נותנים להם גזר, אחר כך נותנים להם זה, אחר כך מוסיפים לזה סלק, אחר כך זה תפוח, אחר כך זה ביד, זאת אומרת, אנחנו חושפים אותם לכל מיני סוגים של טעמים.
והם נחשפים ומאוד רוצים, ואוהבים.
והם נחשפים, ובדרך כלל הם אוכלים, אולי יש איזה חמוץ מדי שזה לא טעים או משהו כזה, אבל, ואז הם נהנים מזה. רק איכשהו, מתישהו, וזה באמת מחובר באמת להתפתחות הפסיכולוגית, יש את הפחד מדברים חדשים. יש בזה יפה, הם אמרו, ואת אמרת גם, איזשהו מקום שהילד רוצה לשים גבולות גם לעצמו, יש פה איזושהי פחד של איפה אני במרחב.
בדיוק.
וזה בא לידי ביטוי בהמון דברים.
נכון, באמת כמו שאמרת, בהמון דברים, גם הקטע של הבגדים, אני רוצה לבחור את הבגד, הכל, וגם השלב הזה של האוכל, ולכן אנחנו צריכים לעבור את המסוכה הזאת, איך עושים את זה? אז קודם כל, אחת השיטות, זה באמת שיעורי חינוך תזונתי בבתי ספר, אני אסביר. זה נכון שההורים מאוד מאוד מנסים לתת לילדים אוכל חדש, וזה נהדר וזה מבורך. מה קורה שם בכיתה שבבית זה לא מצליח? אז יש המון המון פרמטרים שעובדים בכיתה, בין אם זה ההווי החברתי, בין אם זה המורה, שהיא פתאום מורה שונה, לא של ספרים ומחברות, פתאום יש פסטה מקמח מלא, והדבר הזה שנורא נורא דומה לפתיתים, אני מאוד אוהב פתיתים, ויש את הפתיתים החדשים, מה זה הדבר הזה? ואז המורה מראה את הקינוע, ותואמת את מהקינוע, ומאוד מתלהבת, וגם משמיעה קולות, ואז הילד נפתח בכיתה, ומגיע בעצם די מוכן להורים בבית, אז זה קודם כל שיטה אחת,
כן. שיטת... תכף נדבר על להשמיע קולות, ודברים כאלה
כן,
שהם
כן,
גם
כן,
חלק
אז מהדבר. אז זה שיעורי כן. החינוך התזונתי, ובאמת, אם ההורים רוצים לקחת ככה כמה טיפים אליהם הביתה, איך לעשות את זה? אז ככה, זה שיטה שנקראת המאגד, שבעצם ה' מם, א', ג', ד'.
רגע, המאגד.
זה בעצם שיטה שאני פיתחתי של 5 טכניקות, שאפשר להביא את הילדים להיפתח לאוכל חדש, ובעצם לעבור את המסוכה של הנאופוביה.
זאת אומרת שעכשיו, בואי, אנחנו נותנים להורים עכשיו טיפים.
איך לעשות את זה, נכון.
יש לי ילד שאני, שאוכל רק אורז לבן, שאוכל רק פיתה, שלא מוכן את הדברים האלה, והדברים המסוימים,
ובא לי לחשוף אותו למשהו חדש, משודרג יותר מבחינה תזונתית. מעולה. אז קודם כל, כל אחת מהאותיות של שיטת המאגד, שזה העצמה, מוטיבציה, אווירה, גירוי ודמיון, כל אחת זו שיטה, זו טכניקה, שיש באמת דוגמאות לכל אחד מהם בקורס הדיגיטלי שלי. אבל אני רוצה לתת עכשיו טיפ להורים שיקחו את זה עכשיו איתם. אחת הטכניקות זה טכניקה של שילוב. מה זאת אומרת? זה אם אני רוצה לתת לילד אורז מלא, תזכרת אורז מלא, אין בעיה, אני לא מביאה אותו לבד, אני מבשלת אותו ביחד.
זאת אומרת, אני לא סמנה נותנת לילד ואומרת לו תאכל. לא, איכס לא רוצה, הוא מפחד כי זה חדש.
קודם כל לבשל את זה עם משהו מוכר, אורז לבן עם אורז מלא, פסטה רגילה שהוא מכיר עם פסטה מקמח מלא, פתיתים עם קינוע, למרות שהערך התזונתי שלהם והבחנה היא ממש שונה, זה בכלל עם גלוטן, זה לא גלוטן, אבל לא משנה, המטרה שלנו כאן היא לא להעביר אותו את התואר בתזונה, אלא לגרום לילד לטעום. בעצם לגרום לילד להיווכח שהכל בסדר, שזה לא נורא אותו פחד שיש לו מהאוכל החדש.
כשאני עושה אורז, אורז לבן עם אורז מלא, הוא רואה, הוא יודע, הוא מבין שהרבבתי.
אז שאלה מצוינת, ואני כל כך רוצה לפתוח את הנושא הזה שאני מדברת עליו בפודקאסט שלי. יש את הדעה הרווחת שהיא בסדר גמור, היא נהדרת, היא פשוט לא פרקטית ולא עוזרת לנו במבחן המציאות. את הדעה הרווחת שצריך להגיד לילד הכל. אוקיי, זה אני גם מסכימה. העניין הוא התזמון.
אני גם רוצה להגיד לך, יש עוד משפט, בגלל שבמיוחד שמדברים היום רויטל על הילדים בתקופה הזאת, מסכנים, זכותם לא לדעת.
זה מקסים מה שאת אומרת. הזכותם לא לדעת, אני אפילו לוקחת את זה צעד קדימה, אולי אפילו לפעמים, כל מיני דברים, לא עכשיו רק התזונה, אולי לטובתם כרגע לא לדעת.
נכון, נכון.
העניין הוא, בכל העניין הזה של המזון, זה התזמון. אין בעיה בלומר להם, אפילו חשוב לומר להם, כי אנחנו רוצים לחשוף אותם לאוכל החדש. השאלה היא מתי. הסוד נעוץ בתזמון. אם אני אקח את הילד ואני אראה לו, תראה, האורז הלבן, אני מבשל אותם האורז המלא, מה אני משיגה בזה? אני לא משיגה את המטרה שלי.
ואז הוא גם לא ירצה לאכול את הלבן, כי הוא מורבב.
בדיוק. אז אני קודם כל מבשלת, אני קוראת לזה לבשל בצנעה. זאת אומרת, ונתחכמה לו. אז אם זה לבשל את הפסטות ביחד, את האיטריות, את ה... פתיתים עם הקינוע, להגיש לו את זה, קודם כל, לא לעשות מזה שואו, ולשים את זה את הפרוז'קטור, ואת התדם, היום אנחנו אוכלים, שנייה רגע, ככל שאנחנו שמים את הפרוז'קטור על הבעיה,
זה נהיה יותר אישו,
זה נהיה יותר ברור, אישו, וזה נהיה יותר הרבה מעוצם, אז שנייה, בואו נעשה את זה בקומן, ברגוע, ב-by the way, אולי אפילו, בדרך אגב, ובעצם ניתן לו לאכול, אחרי שהוא יתאם, אנחנו נגיד לו גם כי בדרך אגב, לא נגיד לו, אני בישלתי לך את האורז הלבן והמלא,
אתה רואה, לא שמת לב,
הוא ירגיש נפגד, הוא ירגיש מרומה, כן, הוא ירגיש, רגע, עבדו עליי, אז לפעם הבאה הוא יחשוב פעמיים, אני רוצה לעשות את זה, כן, בשיטה של משחק, לעשות את זה, יו, איזה קטע, מאמי, שכחתי לה, איזה קטע, עכשיו אני פתאום קולטת, אני בישלתי את הפתיתים שאתה אוהב, עם הקינוע, עם הפתיתים החדשים, יו, איזה קטע, איזה טעים זה, נכון? ואז בצורה כזאת, הילד גם לא מרגיש נפגד, וגם מגיד, יו, איזה מגניב, ואני, וגם להעצים אותו, איזה מהמם אתה, אתה יודע שרק שפים אוכלים את המנה הזאת, אני לא מאמינה, וואו, אוקיי? ואז הילד גם מועצם, גם יש לו את המוטיבציה להמשיך לטעום, ואנחנו בכלל מקבלים תמונה אחרת על המחסום הזה של הנאופוביה שאנחנו עוברים אותו.
זהו, וצריכים להבין, אני יודעת שהנטייה היא לתת לילדים, כבוד, שזה מאוד חשוב,
מאוד.
אבל כשהרבה ההורים חושבים שתת לילדים כבוד זה לשים אותם באותה קומה כמו ההורים, באותו לבל, באותו מקום, לילדים אומרים רק את האמת, לילדים עושים רק את הדבר הנכון, צריכים להבין שהעולם הפסיכולוגי שלהם שונה, היכולת הקוגניטיבית שלהם שונה, אנחנו תמיד צריכים לזכור מה המטרה,
בדיוק.
ואם המטרה שלי זה שהילד יאכל טוב ולא יהיה בררן, ויהיה פתוח לדברים, אנחנו מצד אחד יודעים שיש נאופוביה, כל בני אדם ברמה, בצורה כזו, יחששו מדברים חדשים. הרבה פעמים בכלל, אנשים בוחרים להישאר ברע, מתוך הפחד שמה הדבר החדש, כי הוא מוכר, שהדבר החדש...
ולא נודע, אתה לא יודע, אולי הוא רע יותר.
כן,
נכון, נכון, נכון. מה שאמרת לגבי העניין זה של באמת לעשות טוב לילדים, זה תמיד חשוב. השאלה שלנו היא באמת, מהי המטרה? בשיעורי חינוך תזונתי, למשל, אנחנו מגישים את המנה, בערך התזונתי הגבוה שלה, למשל, אם אנחנו מכינים פסטה נפוליטנה ברוטב עגבניות, יש ילדים שלא רוצים מהרוטב, הם גם בבית רגילים לא לאכול עם רוטב. האמא, באמת, ההורים לא רוצים להתווכח איתם, ואני יכולה להבין, כל תרדות היום, להתחיל להתווכח עם הילד, כן רוטב, לא רוטב, עזוב, תאכל, העיקר שהילד יוכל. אנחנו בשיעורים שלנו, זה לא קיים, מה זאת אומרת? אנחנו מכינים את המנה, כפי שהיא עם הרוטב, ונותנים לילד, והילד לא רוצה רוטב. אנחנו אומרים לו, "ממי, אתה לא חייב מתוק שלי, אל תאכל." זאת אומרת, אנחנו איתו, אנחנו
ברור,
לא...
ברור.
אפילו עם מאמי, אפילו עם חיוך, ותוק שלי, אתה לא חייב, אבל תקשיב מה תעשה. תיקח את זה הביתה, בקופסה להורים, זמנה של מסעדה, ההורים הולכים להתעלף, תיתן להם לטעום, אתה יודע, זה עולה 52 שקלים במסעדה, אז תיתן להם ותגיד, 52 שקלים בבקשה, ואז כולם צוחקים בכיתה ואיזה כיף, הילד מקבל את האמנה as is, עם הוראה והנחיה, לא לטעום זה בסדר. הוא בעצמו, ברגע שהורדנו את
הלחץ,
הוא בעצמו מבין שעכשיו הבחירה היא
שלא,
וזה מה שהוא רוצה להשיג, ואז הוא תואם, כי גם כל החברים תואמים, ואנחנו, המורים בצוות, תואמים וגם משמיעים קולות, זה הגירוי במאגד, וואו, איזה טעים, תוך כדי שאני אוכל, וואו, איזה, בצורה כזאת, והילד, כשאנחנו מגרים אותו, כשהוא שומע את האוכל שהוא טעים, וככה המורד,
זאת אומרת,
אז כל הגוף,
אוקיי,
כל הגוף מתחיל פיזית להתכונן למאכל, ובלוטות הרוק מתחילות להפריש את הרוק לחלל הפה.
אנחנו ממש משתמשים בעוד כל מיני אלמנטים, שאנחנו יודעים שיש להם
נכון.
ממש גם השפעה,
נכון.
גם פסיכולוגית וגם גופנית, ממש.
האלף למשל, זו אווירה. כשהאווירה היא כיפית, ושל צחוקים אפילו, ושל שטויות בבית, אם אני מכינה סלט טבולה עם קינוע, אמרה לי אחת האמות, כשעשיתי את בקורס הדיגיטלי, את הסרטון עם הילד שלה, אמרתי לה, מה הוא לא אוהב? כי רציתי לקחת ילד, ולתת לו בסרטון שאני עושה, דברים שהוא לא אוהב, כי דברים שהוא אוהב, מה עשיתי בזה? היא אמרה לי, רויטל, תעשי איתו מה שאת רוצה, עלים ירוקים, חבל לך, אל תנסי. איתו עשיתי סלט טבולה עם קינוע, פטרוזיליה וכוסברה ובצל ירוק, ואמרה לי, רויטל, הוא לא הגיע, אמרתי לה, בסדר.
ואנחנו באמת... זאת אומרת, להכין הוא מוכן, אבל נקודת המוצא
לא
של איתם. האמא
כן,
הייתה,
לא
הוא לא איתם.
אז את כל העלים הירוקים אנחנו שתפנו, ככה שתפנו במים, ובלי משים השפרצתי עליו, והוא כזה ככה נבהל כן. וצחק מזה, ואז הוא השפריץ עליי, וככה עשינו איזושהי אווירה, ואנחנו קוצצים תוך כדי, פתאום החוויה הזאת של העלים הירוקים שאני לא אוהב, הם דווקא כיפים, הם מגניבים, וכל ההשתוללות הזאת בה,
כן.
וכמובן טעם כן. ואכל, והאימא...
הייתה עמומה.
בהלם. כי הכל עניין של אווירה, של גישה.
אוקיי, זאת אומרת, מה שבעצם אנחנו צריכים, קודם כל זה באמת להבין, שנאופוביה זה, זה הפחד מהחדש, שזה דבר מוכר, ישנו, קיים, ברמה כזו או אחרת, אצל
נכון,
כולם.
נכון.
ואם יש לנו ילדה או ילד, שפוחדים לטעום, שמסרבים בכל לשון של סירוב, לטעום דברים חדשים, מה שאנחנו צריכים לעשות את זה, זה בלי לחץ.
קודם כל להוריד לחץ.
להוריד את האווירה, לערבב. אני אוהבת את הנושא הזה של ערבובים.
יש העניין, המם זה מוטיבציה. להגיד להזבים, אמית, לא חייבת. בואי אבל נכין לאבא, לאחינו שחוזר מהמילואים, לסבתא שלא מרגישה טוב. בואי נכין. ואז בעצם ההכינה, ההכנה יחד, זה לא סתם להכין. זה גם לעצב את זה בקופסה,
תקשיבי,
לארגן.
אוכל זה אחד מה אני מכירה, מישהי שתואר שני בטיפול באומנויות, שבסוף לקחה את זה לאוכל. והקליניקה שלה היא מטבח קטן, והיא עובדת עם ילדים באוכל, כל הטיפול הפסיכולוגי הוא סביב האוכל.
מה?
באוכל יש, את לוקחת שני מוצרים שונים, ועושה מזה משהו שלישי אחר.
יש בזה גם אומנות, יש בזה תרפיה מסוימת.
יש בזה אומנות, צבעים, טעמים.
מרקמים, נכון?
זה גם הכנה לאחר, יש בתוך אוכל המון דברים.
שיעורי חינוך תזונתי שלנו, אנחנו מלמדים גם ילדי חינוך מיוחד, וילדים ככה על הרצף, כי זה באמת גם פותח אותם, וזה מאוד מאוד מרגיע אותם, וזה מאוד ככה משלב גם את היצירתיות, את האומנות, את הטעמים. זה ממש, השיעורים האלה, אלה ממש שיעורים של טיפול. אגב, משרד החינוך, את יודעת, אישר את התוכנית, והיא בתוך הגפן, קרב. זאת אומרת, זה שיעור כרגע לצערי, הוא שיעור העשרה, אני עובדת על זה שיש שיעור ליבה, אבל שיעור החינוך התזונתי, זה אבן הדרך של החיים הבריאים של הילד מבחינה תזונתית, כדי שלא יהיה בדיאטות, שיהיה ממש כאורח חיים.
זה יפה. אז אני מוציאה מפה את השילוב, את התזמון, את נכון. הדוגמה האישית, והדוגמה האישית, זה לא רק אני אוכלת את זה, אלא גם מצקצקת וזה.
ממש ככה, בדיוק.
בלי שזה עם רמיזה לילד, אני רק עושה
רגוע,
את
רגוע, בשילוב. הדוגמה האישית נורא נורא חשובה, והורים מקלים ראש בכך. זה נורא נורא מעניין לראות את זה, כי הורה נורא נורא רוצה שהילד יאכל בריא. אבל אם הוא אוכל פחות בריא, אין לי בעיה שאוכל פחות בריא. כי עוד פעם, אין 100%. זה בסדר, גם אני אוכלת לפעמים דברים שפחות בריא, אבל הרוב התזונה שלי בריאה זה בסדר, אבל כשהילד רואה אותך כאיזושהי דוגמה שאת רוצה שאני אוכל בריא, ואת אוכלת חטיפים ושוקולד ככה מולו, זה פחות, הוא פחות מטמיע את מה שאנחנו רוצים להעביר לו. תאכלו לו בריא, זה בסדר, כולנו אוכלים מדי פעם, אבל זה לא כל כך נכון מול הילד אם אני רוצה להעביר לו אג'נדה אחרת.
כן, וגם הדוגמה האישי של לאכול את הדברים האלה בזה.
נכון.
איפה מוצאים אותך? איך את יכולה לבוא ולעזור?
אז ככה. כמו שאמרתי, דרך החושים, זו החברה שבעצם כתבתי תוכנית הלימודים אוכלים בריא, והיום, ממש בימים אלה, מיום ראשון, המנהלים והמנהלות חוזרים לבתי הספר ומתחילים לסגור את מערכות השעות שלהם, של הילדים, ואנחנו נכנסים ממש למערכת השעות כשיעור העשרה, שיעור חינוך תזונתי מעשי. זה אומר שבכל שיעור אנחנו מבשלים מאכל אחר על פי תוכנית הלימודים.
מעולה. פעם אני זוכר, פעם, כלכלת בית. כלכלת בית. זה היה מצחיק.
ההבדל בכלכלת בית זה שרק בישלנו והיה פן כיף. היום אנחנו מבשלים פן כיף, אבל עם איזשהו ערך מוסף, שהילדים הולכים הביתה עם המנה ועם המתכון, כדי שההורים יכינו איתם בבית.
כשהמטרה היא בעצם לא ללמד את הבנות או את הבנים לבשל, המטרה היא לאכול בריא.
נכון, אבל דרך הבישול והחוויה והכיף, הם בעצם לא רק לומדים שכינוע זה בריא, אלא הם גם חשים את הכינוע, טועמים ורואים שזה טעים.
מדליק.
נהדר.
נהדר, תודה. תודה, תודה, ואני מקווה שאתם כולכם נתרמתם, תודה רבה, ואני חוזרת שוב על רויטל אדמוני, מורה לחינוך תזונתי בבתי הספר, ומחברת את תוכנית הלימודים, אוכלים בריא, במשרד החינוך.
תודה, תודה.
החכמתי, תודה גם לך, שבת שלום. ביי ביי. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, עוד כמה דקות, וניפגש. רגע, שכחתי, פתאום הסתכלתי על הכפתורים שאני פה לוחצת, היי, הנה אני איתכם, יאללה, יש לנו עוד חצי שעה, ניתן מענה לאנשים. שלום.
שלום.
היי, בוקר טוב, צהריים טובים.
בוקר טוב, צהריים טובים, מדבר אבא. נשאר בשם הזה. גם אני אצנה את השאלה שלי בעצם העניין.
כן.
אז יש לי ילד או ילדה שנולדו בתרומת ביצית. בגיל העשרה, ועדיין לא יודעים על כך.
זאת אומרת, הבן או הבת שלך, הבן או הבת שלך, בכוונה אנחנו מדברים שלא יזהו, נכון? יש לנו ילד או ילדה מתרומת ביצית, הילד או הילדה הזו כבר בגיל ההתבגרות, והם לא יודעים שהם נולדו מתרומת ביצית.
ואני לא שלם עם כך, אבל מי שהייתי זאת הבחירה שלו. ואני טועה מה עליי לעשות, כי אני חושב שמתישהו הם יגלו את זה,
נכון.
ואולי הם יחסו, וגם עליי.
נכון.
אבל זה, אבל זה, אבל זה אולי הקטע הפחות, הפחות...
מטריד?
הפחות מטריד שיחסו עליי. זאת אומרת, מטריד, מה זה יעשה להם, מה זה יעשה להם כשהם יגלו את זה בגיל מאוחר.
תראה, אנחנו יודעים היום, יש לנו ילדים של אימהות יחידניות, זה ילד שבעצם לא יודע מי אבא שלו, לא זיהה את אבא שלו, זה היה תרומת זרע ותמונה מאיזה ז'ורנל מבנק הזרע. ויש לנו ילדים שהם הורים להומואים או ללסביות, וברור שזה תרומת זרע של מישהו מהאבות, אבל ביצית אחרת. וגם רחם אחר. יש לנו היום המון מצבים כאלה, וגם ילדים מתרומת ביצית, שהם גדלו אצל אימא, התנור היה של אימא, אבל הביצית של מישהי אחרת. זאת אומרת, קודם כל יש כבר היום ניסיון, ואנחנו יודעים היום, אתה יודע מה, בואו נחשוב רגע על ילד מאומץ. אנחנו יודעים היום, שילדים שונים מקבלים את זה באופן שונה. יש את אלה שיגידו, בסדר, מה הקשת, מה אכפת לי? בסדר, ואני מבין, אני מבין. ביולוגית אין לי את ה-DNA של אמא שלי. אז מה? היא אמא שלי. היא גידלה אותי. היא כל החוויות. אני אולי סקרן, מי זה הביצית, מאיפה, ואז כבר זה פותח משהו אחר, האם הוא יכול לדעת, לא יכול לדעת. זה כמו הורים של, זה כמו ילדים של אמהות יחידניות, שאי אפשר לדעת מי היה תורם הזרע, אבל הם יכולים למצוא את החיים שלהם. כן, תרומות זרע אחרות, כי לתרומת הזרע הזה יש מספר. ואם אותו גבר תרם כמה וכמה פעמים, אז הם יכולים למצוא אחים חורגים שלהם. עכשיו, זאת אומרת שלצפות לגרוע מכל זה לא הדבר הנכון. כי אנחנו באמת לא יודעים ועד כמה חזק הקשר, וגם תלוי בילד או תלוי בילדה, אנחנו הרי לא יודעים, אני מדברת באופן מאוד כללי, כל ילד הוא עולם בפני עצמו, אחד רגיש יותר, אחד מחובר יותר אל האמא או אל האבא, אז יכול לקחת את זה אחרת, אחד רוצה לגונן על האמא שלו, אז לא מעניין אותו שהיא לא ביולוגית, אחד הרבה יותר סקרן, אז רוצה לדעת מי זה תורם את הביצית, כי זה ה-DNA, כן, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אין פה, אין מה לפחד ממה זה יעשה לילדים. העניין הוא, ואני רוצה להגיד את זה למי שמקשיב לנו עכשיו ושוקל, או יש לו ילד או ילדה מתרומת ביצית, או מתרומת זרע מגיל צעיר, ילדים צריכים לגדול עם הידיעה הזאת, כי זה פשוט מידע. כשילד קטן גדל עם מידע, אתה יודע איך היית בבטן של אמא? או אתה יודע איך גדלת? הייתה אישה טובה שנתנה לנו ביצית יחד עם... ועושים איזה סיפור, יש היום המון סיפורים על הדברים האלה. סיפורים על בנק הזרע, סיפורים על ביציות, כי הורים מחברים את הסיפור שעליו גדלים הילדים, כך שקודם כל זה לא סוד. קודם כל זה לא סוד. אחד. שתיים, זה מעלה כל מיני סוגים של תגובות. אז מי זאת? אז אפשר להגיד אני לא יודעת. או אפשר להגיד זה מישהי שגרה בארץ אחרת. והאם אני רוצה להכיר אותה, אז יכול להיות שהיא לא רוצה שיכיר אותה. אולי כמו תורם זרע אנונימית, היא גם כן לא רוצה. צריכים להיות מוכנים לדברים האלה, מהי המשמעות של זה. עכשיו, בעצם, אז מה, איך הילדים יגיבו, אנחנו לא יכולים לדעת. זה כן יהיה מחובר לנושא של סוד. עכשיו, אותי, אם אני הייתי יודעת את זה, כשהילד או הילדה היו בני שנה, אני הייתי עובדת עם האמא. מכיוון שלהסתיר את זה מהילדים, שזה לא אני, זה לא הביצית שלי, אלא זה של מישהו אחר, ההסתרה באה ממקום של חולשה. ההסתרה באה ממקום של משהו אצלי כנראה לא בסדר, שהייתי צריכה עזרה של אישה אחרת בנושא הזה. מה? אז הילד יחשוב שסבא שלו, שזה הוריי, הם בעצם לא הוריו, עכשיו, ילדים קטנים, זה לא מעסיק אותם. הם לא מבינים גם את המשמעויות של הדברים האלה. סבא שלו זה סבא שלו, גם אם הוא קיבל את הביצית מחייזרית מהירח. זה לא... לכן דווקא זה כל כך פשוט לספר לילדים את הסיפורים האלה שהם קטנים, על האימוץ, על תרומת הביצית או על תרומת הזרע. הרבה יותר פשוט, ואז הם גדלים לזה, גדלים לזה, גדלים לזה. כשהם מתחילים להבין את המשמעות של DNA ושל ביצית, הם כבר בני 15, 16, 14, ואז הסיפור הוא סיפור לגמרי אחר. אבל זה לא הסיפור שלנו. אנחנו מבחינתנו, יש לנו פה ילד או ילדה בגיל ההתבגרות שלא יודעים, ואתה עדיין מכבד את זוגתך ולא מספר להם. מה שלדעתי צריך זה להחליט האם יום אחד בגיל 18 או בגיל 20 או בגיל 30 אני אספר להם, או אני מעדיף או מעדיפה לא להתמודד עם התוצאות של זה ולחכות שיום אחד זה יגיע אליהם ולא דרכי. קודם כל זאת ההחלטה, כי כל מידע שיגיע לילדים ולא דרככם לא יוכל, לא יאמר בדרך שבה אתם יכולים לעשות את זה. כי הסיפור שאתם תספרו, אף אחד לא יספר אותו. אתם יכולים לספר את הסיפור בדיוק כמו שאתם רוצים. ואז להתמודד עם התגובות של הילדים. אז אתם תהיו מוכנים לזה מראש. עכשיו תארו לעצמכם שהם שומעים את זה בגיל 17-18. הילדה שומעת את זה, ילד, לא, אני לא יודעת אם זה בן או בת, לא חשוב. הילדים שומעים את זה, מה עובר להם בראש? וואי, רגע, למה לא אמרו לי? מה, רגע, שיקרו אותי, כן, ברור שיקרו אותי. למה שיקרו אותי? שיקרו אותי כי היא מתביישת? שיקרו אותי כי הם מפחדים? שיקרו אותי כי זה ביצית גרועה? שיקרו אותי כי הם חשבו שאני דביל אידיוט ולא צריך לספר לי את האמת? אתה מבין כמה אופציות ישנן כאן למחשבה של הילדים? ואני לא יכולה, אין לי שליטה על מה שהם יחשבו בעניין הזה. ואז יכול להיות שילד אחד יתקוף את ההורים שלו, למה שיקרתם אותי כל הזמן ולא אמרתם לי, עוד בלי להבין את המשמעות של הדבר הזה, רק פשוט עצם הידיעה שזה שקר, וילד אחר לא יגיד דבר, וישמור את זה אצלו בסוד, כי הוא חושב שהוא מגונן על ההורים שלו באופן כזה, על אמא אולי באופן מיוחד, אבל הוא סוחב שם סוד בעצמו. ואז הוא נהיה יותר גדול, ואז הוא אומר, אז מה אני אגיד להם על אמא? זה סבא וסבתא שלהם? זה סבתא שלה? זה לא סבתא שלה? זה בלגן. הבלגן הוא בגלל הסוד. קודם כל. אבל, כל זמן שזוגתך לא בשלה, ולא מוכנה, ולא עברה את התהליך האישי שהיא הייתה צריכה לעבור, כדי להגיד, אני מהממת ואני נהדרת, רק הביציות שלי היו דפוקות, אז מה הקטע? מה אכפת לי? גידלתי ילדים מדהימים! אם אני יכולה להגיד, או לא, זה הילדים שלי, אני אוהבת אותם בלי שום קשר לביצית, מה זה קשור בכלל? ואת המסר הזה היא יכולה להעביר לילדים שלה, אנחנו בסיפור אחר. אבל כל זמן שזה איננו, זה לא קיים. שוב, ההחלטה היא כרגע, אם אנחנו אומרים להם, מתי? אם כן, אם לא, אז עזוב, מחכים לרגע שזה. אם כן, צריכים עכשיו לשבת ולבנות סיפור.
אבל לא לעשות לא, משהו בניגוד ל... בדעה של זוגתי.
לא. לא. זה לא. זה לא. כי אתם תהיו בזוגיות גם אחרי שהילדים יעזבו את הבית. ואתם הגעתם להחלטה מאוד אמיצה. לפני, לא יודעת מה, 10, 15, 17, 13, 11 שנים. לא חשוב, כי הילדים הם בגיל ההתבגרות. כי אתם קיבלתם החלטה זוגית מאוד אמיצה. רציתם להיות הורים בכל מחיר.
שתביני שיש גם צאצא יותר גדול שהוא לא מתוכן ביצית.
אוקיי, אז זה בכלל, והוא לא יודע שהאחים שלו מתרומת ביצית.
איכשהו זה כן יודע לו.
הוא כן יודע?
לא מתוך כוונה, אבל איכשהו כן.
אז גם הוא עכשיו צריך לשמור סוד מהאחים שלו.
נכון.
תראה, אני חושבת שזה הזרם התת-קרקעי שישנו במשפחה. המגננה, ההגנה, שומרים על אמא, שומרים על אבא, שומרים על הזוגיות, שומרים על האחים, לא מגלים את האמת, לא מגלים את האמת. זה לא שעשיתם משהו רע. עשיתם משהו מהמם. עשית אח לבן הגדול. נתת, זוגתך אפשרת בהסכמה, וגם מתוך רצון שלה, לגדל עוד ילד וילדה, או ילד או ילדה, לגדל. הכי מימוש הדברים הכי טובים ונכונים שיכולים להיות. אבל בחרתם לעשות את זה בסוד. עכשיו לדעתי אתם תשלמו...
בחרנו לעשות את זה. אחר כך...
לא, אבל מהרגע שהילדים, הילד או הילדה האלה לא גדלו בידיעה שאמא קיבלה מאישה טובה ביצית בשביל לגדל אתכם, הם לא גדלו עם הסיפור הזה, זה סוד. הנה עובדה היום, זה סוד. והגדול שומר סוד. זה, זה, זה משקל, עליו. וזה גם לא הסוד שלו. אז הוא גם שומר על אמא שלו. לא, תקשיב, זה רציני. אתה מבין? אני חושבת שאתם צריכים לבנות את הסיפור, ולספר לילד או לילדה שלכם, לידע את הגדול, לעשות אותו חלק מהסיפור. רציתם שרצינו שיהיה לך אח נהדר, כמו אחיו הגדול, כמו האח הנהדר הגדול שיש לך. צריכים למצוא, צריך לעשות את זה מותאם למשפחה. וכל זמן שזוגתך לא יכולה לעשות את זה, היא לא יכולה. היא לא מסוגלת כרגע, מבחינה נפשית. לדעתי, היא צריכה פה כרגע את העזרה המיידית, זה היא צריכה. כי היא חייבת להתגבר על המחסום הזה, כדי שהסיפור הזה יסופר על ידיכם, ולא על ידי מישהו אחר.
יצא לי איזו הזדמנות להעלות על איזה חצי שיחה עם
גדול?
עם הילד או הילדה.
עם מי?
עם הילד או הילדה.
עם אחד מהילד, כן, עם הילד או הילדה, כן. איך? סביב הנושא? כך זה מין נושא כללי סתם
של... כאילו...
היכרות עם...
איך זה שיש לי... שיער שונה, שאלה או משהו כזה. אז אמרתי, אם היה נודע לך שאני לא אבא שלך, מה היית עושה? איך הוא בכל? ניששתי בנושא.
כן.
אז יש לו שערורים.
תראה, העניין הוא ש...
אני אתקבל בצורה, לא ממש, אבל מה שכן, עלה שם הרצון למצוא אותו.
נכון. נכון, עכשיו תראי.
וזה מה שמטריד
נכון. את ה... אבל זה נכון, זה תמיד, זה כמו ילד מאומץ, זה כמו ילד מתרומת זרע, זה כמו ילד מתרומת ביצית. זו הסקרנות, זה לדעת מהם השורשים שלי, זה נורא טבעי. והורים שלא פוחדים, אפילו עושים את זה עם הילדים, עושים את זה עם הילדים, מכיוון שהאימא היחידה של הילדים שלך זאת אשתך. אין להם אימא אחרת. יש תורמת ביצית.
שהם לא ימצאו אותה.
ואם לא, הם לא ימצאו אותה, אז גם את זה הם צריכים לדעת. ואז הם ישאלו אתכם למה בחרתם, מה היה בה, למה בחרתם דווקא בה. כי הסקרנות היא בריאה, היא נכונה, היא אמיתית. אבל היא לא הרסנית. אם הסיבה שלי לסקרנות הזאת היא... היא סיבה טובה אם אני יושבת שקטה במקום שקט.
אבל זה לא המצב.
זה לא, זה לא המצב אצל אשתך, זה לא, זה יכול להיות המצב אצל הילדים. נכון? נכון? אתם לא בניתם את זה מראש. אז אין מה לפקוט על חלב שנשפח, וכל הזמן צריך לחשוב מה עושים הלאה וקדימה. ולכן אני אומרת, הדבר הראשון שצריך לטפל בו כרגע זה אשתך, זה לא, זה עוד לא הילדים. כל זמן שאשתך לא מסוגלת להגיד להם ביחד כסיפור אחד, אפילו רק אתה תדבר והיא תבכה. אבל להיות שם בלהגיד לילדים את האמת, אפילו רק אתה תיקח את הילדים ותיסע איתם לאיזה מקום ותגיד להם את זה. כל זמן שהיא לא מסוגלת שהילדים שלה ידעו את זה, הסיפור לא יוכל להיות מסופר. אלא אם כן אתה תחליט שאתה שובר את הכלים, אבל יהיה לזה מחיר קשה יותר אפילו. כי אני כן חושבת שלשמור על הזוגיות פה כרגע זה מאוד חשוב. להגיד לילדים דבר, כי הילדים אומרים, יהיו לי שלושה אבות, אבל בעצם לילדה הזו יש אבא אחד, וזה אתה. ונגיד כאילו, ויש לה תורם זרע, אבל הוא לא אבא שלה. הוא לא אבא. הוא תורם זרע ביולוגי. את המונחים צריכים פה לשנות.
הוא אבא, אבל הוא יכול שהוא אבא, אבל הוא לא
הורה. נכון, אבל בוא אפילו את המונח נשנה. אפילו לא נקרא לו אבא, נקרא לו תורם זרע.
נכון.
אוקיי? ממש. הוא בטובתו, בזה, בזה, אוקיי? היא...
נראה לי שהבנתי.
אתה מבין? כן, אני גם חושבת שהבנת. עכשיו, קודם כל, אשתך צריכה להבין את זה ולשמוע, זה לא צריך ללחוץ עליה, כמה שיותר ללחצו אותה, זה לא יעבור, היא צריכה לעבור תהליך, של להיות מאוד שלמה, כי היא אישה שלמה, היא אישה שלמה, זה לא מושלמת, זה שלמה, היא אישה מהממת, היא גידלה שלושה ילדים, היא נזקקה לעזרה, אז מה? זה עושה אותה פחות טובה, אבל זה עושה אותה בעיניה פחות, כן, זה עושה אותה בעיניה פחות שלמה, בגלל זה היא לא יכולה. מה? לא יודעת, שלושה ילדים, אני לא יודעת כמה, אם יש עוד ילד או ילדה, כי אנחנו כל הזמן אומרים ילד ילדה, ילד ילדה, אז אני לא יודעת אם זה ילד או ילדה, כבר יש לי תקעתי שניים בראש. והגדול, אוקיי? אז לגדול יש אח או יש אחות, זה הסיפור. לכן, העבודה היא קודם כל על אשתך, מאוד בזהירות, ויכול להיות עם עזרה חיצונית, ואז לבנות סיפור ולספר לילד או לילדה מה שיש לכם. זהו, זה הסיפור. בבקשה, בבקשה, ושבת שלום. אני רוצה רק רגע למי שמאזין לי, לקחת את זה להסתכלות כללית ורחבה יותר. אנחנו מאוד חזק היום, בתוך סיפור של ילדים שגדלים עם הורות חד מינית, שני אבות, שתי אמאות, ילדים שגדלים רק עם אמא, רק עם אבא, ויש תורם זרע או תורם ביצית או אימוץ בכלל, כן, ילד שגדל בכלל להורים אחרים. את הסיפור הזה צריך לספר לילדים כשהם עוד לא מבינים, תוך כדי שמרדימים אותם בלילה. זה סיפור חייהם, זה ילדים שיגדלו בעולם טוב ממש, בעולם מהמם, עם הורים שאוהבים אותם, עם אמא ואבא שאוהבים אותם, ומגדלים אותם הכי טוב שאפשר, שהחיים שלהם יהיו דבש, ומתרומת ביצית. אם זה לא יושב, או זרע, אם זה לא יושב טוב אצל ההורה, אם אין משהו שלם אצל ההורה, זה יהיה סוד. וסוד, זה לא דבר טוב. לגדל בו ילדים, זה לא שאני עשיתי משהו רע, ועכשיו אני מסתירה את זה. נכון? יש לי סוד. ולכולנו יש איזה שהם סודות. ההוא בתור נער גנב מהסופר, ההוא פעם התנגש במכונית ולא סיפר לאבא שלו, ואמר, לא, מה, מישהו דפק אותי בחנייה, והאי או ההוא היה להם איזה סטוץ נורא והיום, אבל לא מגלים את זה. לכולם יש סוד. איזשהו סוד, קטן כגדול, ועצם זה שאנחנו שומרים את זה כסוד, כי אנחנו לא רוצים שאחרים ידעו. אבל זה לא סוד כזה שהוא תקף על הילדים, שזה סיפור שאני צריך לספר לילד עליו, על היותו. זה לא אמור להיות סוד. והגוגל מלא סיפורים נורא יפים ונורא נחמדים על ילדים מתרומת זרע, מתרומת ביצית ומאומצים. ואז גם אנחנו יודעים שהסיפור של הגילוי, בהתחלה יש איזה טלטלה, או לאט לאט הילד מתבגר, הוא יודע שהוא מאומץ, אז הוא מברר על הוריו, ואנחנו יודעים שזה יהיה. אבל הוא אף פעם לא עוזב את אמא ואבא שלו, כי הם אמא ואבא שלו. זה העניין. ילדים צריכים לדעת מראש, מאיפה הם באים, ואם אני לא פוחדת, אני עושה את זה כמו שצריך. ואני עוברת לעוד שיחת טלפון. שלום.
היי, שלום.
אהלן.
אני מתקשרת לגבי הבת שלי, בת שנתיים וחודש. היא נכנסת בספטמבר לגן פעם ראשונה אחרי שנתיים שהייתה איתי בבית. ורשמתי אותה באמת לגן שאני ככה מאוד מאוד תומכת עליו, וממש אחי הקטן הוא בן 21, הוא היה בגן הזה כשהוא היה קטן, ומאז ועד היום בדודה שלי בתרבה כל המשפחה הייתה שם, כולם מאוד מאוד מרוצים, וככה באמת רשמתי אותה באמת מאוד ברוגע לשם.
אוקיי.
העניין שגיליתי ממש השבוע, שבמחזור שלה איכשהו קרה, שהם יהיו 21 ילדים, מתוכם 17 בנים, ורק 4 בנות כולל אותה. והעניין שהיא ילדה, היא סופר חברותית, היא ילדה מאוד מנהלת כזאת, ומפעילה את כולם.
אבל אני הולכת איתה הרבה לגן עם אמא ולפעילויות וכאלה, והיא תמיד הולכת קודם כל לבנות. היא מאוד אוהבת חברות בנות, היא דבני לבנות כמה שיותר גדולות, אם יש בנות 5, בנות 8 אפילו, היא תלך אליהם, היא מאוד מאוד אוהבת לשחק עם ילדות, והיא גם מאוד אוהבת משחקים של בנות, ברביות, בובות, משחקי דמיון. כן, יש לה איזה חבר בן שהם ככה חברים מגיל 4 חודשים, והוא גם יהיה איתה בגן הזה, הוא נמצא שם ככה השנה. אבל כן מטריד אותי העניין שהולך להיות בעיקר בנים בגן, ואני יודעת שהיא ילדה שמתחברת מאוד לבנות. והדילמה שלי היא, כאילו רציתי באמת להתייעץ איתך, כי את חושבת שבגילים האלה זה קריטי, כי הרבה אומרים לי, היא קטנה, זה לא משנה, אבל אני פשוט ראיתי את הדינמיקה שלה.
לא, לא, זה לא שהיא קטנה וזה לא משנה. הילדה המדהימה שלך, או שהיא תמצא לה חברה טובה ותהיה חברה עם אחת או שתיים או שלושת או ארבעת הבנות האלה, או שהיא תתחיל ללמוד להתחבר עם בנים גם. זאת אומרת, את לא מכניסה אותו למקום לא טוב. יש שם איזשהו משהו שהוא לא מאוזן. זה כאילו, בוא נגיד ככה, ונגיד שבגן יש 20 ילדים, 10 בנות ו10 בנים. אז מה היא אומרת לעצמך? זה מאוזן. יש לה 10 בנות, מתוכן, היא תוכל לבחור את מי שהיא הכי רוצה לשחק איתה. או יהיה לה מבחר גדול. עכשיו את אומרת, וואלה, הצטמצם המבחר, יש פה רק 4 בנות. יש לה עוד רק 3 בנות.
ותמיד אחת
בית החולה. אז מה? אז את קונה לבת שלך גם את האפשרות של הכישורים החברתיים גם עם בנות, וגם עם בנים. ויש, ולהפך, אני חושבת שזה הרחבה ולא צמצום.
כן, למרות שכאילו הנטייה שלי
ילכת ישר לשחק
עם הבנות.
או בגלל אפילו. תראי, זה כמו, קצת שוחחתי מקודם עם מישהו אוכל, הנטייה שלי ילד זה לאכול מלפונים, אבל אני רוצה שיוכל גם עגבנייה. שלגמרי יש לה מרקם אחר, בצבע אחר, וטעם אחר. זאת אומרת, אם הנטייה שלה לשחק עם בנות, תשחק עם החברות. ואם יהיה לה טוב, היא תהיה מסופקת באותן 3 או 4, אז היא תהיה מסופקת. אבל אם היא לא, היא תתחיל להתחבר גם אל הבנים. זה לא שהיא תלך והיא תשב בצד ותהיה מסכנה ואומללה. היא תתאים את עצמה, היא תסגל את עצמה. להפך, לדעתי, החשיפה שלה לבנים, תרחיב אותה ותעשיר אותה. אני דווקא אוהבת את זה. זאת אומרת, תראי, יש פה אילוץ. יש פה אילוץ, יקירה. אבל בגלל האילוץ הזה, את לא תשימי אותה בגן, לא בערפל. את שם אותה במקום הכי טוב שאפשר.
נכון.
אז מה, עכשיו תחליפי ותתחילי לחפש גנים אחרים, דווקא רק בגלל שיש שם האיזון בנים בנות, ואת לא יודעת מה קורה שם?
לא, אז יש נגיד עוד גן שיש לי המלצות עליו, כרגע פשוט אין בו מקום, אבל אני כאילו את יודעת, מתלבטת נגיד במידה מתפנה מקום, אני ברשימת המתנה, האם נכון...
תראי, אני אגיד לך...
גם יש לך חבר טוב שנמצא כבר בגן שהיא רשומה אליו, אולי זה כן יעזור.
זה, לא רק זה, אני רוצה להגיד לך על מה החשש שלך יושב, את לא סומכת עליה מספיק.
אני סומכת עליה.
אז גמרנו. אז גם אם היו שם רק חברה אחת.
אני אגיד לך מה אני בקרסתי מהגננת לבוא, להגיע ביחד איתה ליום, לפני שהיא יוצא לחופש גדול, לפני שהיא תהיה בהסתגלות, שתראה מה זה גן בשגרה, לפני שהיא רואה גן שכל הילדים בוכים בו. גנו והיינו עם השכבה הגדולה יותר, שזה ילדים שהם כאילו גדולים ממנה בשנה, אפילו שנתיים, והיו שם הרבה מאוד בנות, והיא נהנתה שם מאוד, ואז ירדנו לשכבת גיל שלה, והבנים שם בעיקר שיחקו כזה באוטו ובבימבה, וכאילו ראיתי שם יותר מדי ריבים שלהם בבנים, ואמרתי, וואי, תגיע ותתחיל להריב לי איתם כאילו כל הזמן, וזאת תהיה חוויה שלה, בואי ואבוי. אבל תכלס, זה לא באמת אומר שזה מה שיהיה כל הזמן, זה פשוט נקודתית מה שקרה באותו הרגע.
נכון, נכון, נכון. זה לא אומר, באמת, זה לא אומר. כמה הם יהיו יחד איתה 4 ילדות?
יחד איתה 4 בנות, כן.
יחד איתה 4 בנות. בנות 3. 4 בנות והם בנות
שלוש. כאילו היא ועוד 3 בנות, בנות שנתיים.
בנות שנתיים, ויש שם מה? 17 בנים?
כן.
זה באמת חוסר איזון.
כן, זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה, וכמה
שקורות
מעל
הפעם
לא קרה דבר
כזה. וואו, זה עוד יותר, רק מראה לנו כמה אחר כך הבנות תהיינה מבוקשות עוד 20 שנה, וואי, וואי, וואי.
כן, על כל... אבל אני לא כך ניסו להרגיע אותי, כן, היא תהיה עם של שבת, יהיה לה תומת לב וזה, אבל בסוף אני
מסתכלת
על היום-יום.
זה נכון שזה נורא חוסר איזון, אבל עצם זה שאת אומרת שיש לה חבר שעולה אותה, זה כבר אומר שהיא מסתדרת גם עם בנים. אז אולי הוא יותר מתוק, והוא יותר עדין, והוא יותר שקט, או כל מיני דברים כאלה. שמעי, אני מבינה את הדילמה, אבל את כל כך רוצה את הגן, והוא כל כך גן טוב. מה היה בשנים קודמות? את יודעת מה, תדברי עם אמאות, רק רגע, גם בשנה הקודמת זה היה ככה, נכון?
בשנה הקודמת, בשנתון שהיא תהיה, כאילו של הגילי שנתיים, שעכשיו בני 3, היו דווקא יותר בנות מבנים. וכשנכנסנו לעתיד שם, היא השתתפה איתם באיזושהי פעילות, סתם בשביל החוויה, היא הרבה יותר נהנתה. גם כי הן יותר גדולות, והיא מאוד אוהבת להיות עם גדולים, אבל כן. אני לא יכולה לשים אותה בגן בני שלוש, כי זה נכון. גן עירייה. אבל גם כי הרבה שם היו בנות, והיא ישר נקשה והתיישבה לעד הילדה.
אז רגע, רגע, הארבע בנות עכשיו, הארבע בנות עכשיו, הן עוד לא היו בגן. זאת אומרת, ההרשמה לגן, זאת תהיה כיתה חדשה לגמרי.
לא, לא, זה כיתה, כולם נמצאים בכיתה כבר. זאת אומרת, הם עולים כולם ביחד, יש ילדה אחת שהיא בגדולים, אבל היא עורדת לשנתון שלה, כי היא קטנה מכולם.
אז תקשיבי.
אז היא אחת מתוך השלוש.
תקשיבי, תדברי עם האימהות של השלוש.
אוקיי.
תדברי עם האימהות של השלוש, תשאלי אותן מה היה בשנה שעברה. נכון, הילדים היו בני שנה וחצי עד שנתיים וחצי, אפילו פחות. נגיד, זה היה הגילאים שלהם, אבל תשאלי אותה. תבקשי מהם ספציפית להבין מה קורה. כי היו שם שלוש בנות וחמישה עשר בנים, בני שנה וחצי עד שנתיים וחצי. נכון? משהו כזה. אז תשאלי את האימהות. האם הם הרגישו?
זהו, נשמע, אפילו בקבוצות פייסבוק האלה, את יודעת, לכתוב, לראות אם יש כאלה, את יודעת, באותו מצב שהיו, וכאילו הרבה אמרו לי שהם לא... לא מתייחסים לזה הילדים, הם קטנים, הם לא שמים לב, הם לא משנה להם, ושאני זו שעושה את ההשלכות, אבל נטו בגלל שבאמת הייתי איתה בכל הפעילויות, וראיתי פיזית בעיניים שלי את הדינמיקה שלה,
ואת יותר.
האהבה שלה לשחק עם בנות, בגלל זה אני אומרת, אם נגיד והתפנה מקום בגן ההוא, שאני גם יודעת שהוא גן מעולה, אבל זה לא הגן הראשון שחשבתי לרשום, האם זה פקטור נראה לך עד כך?
אני אגיד לך למה כן, למה כן, בגללך, כי לך זה מאוד חשוב. לא, את פה הדמות החשובה. כי לך זה מאוד חשוב, אנחנו מקבלות החלטות, הילדים אחר כך פועלים בתוך ההחלטות שלנו, או אפילו משלמים את המחיר לפעמים של ההחלטות שלנו, של עוד ילד, של רילוקיישן, של גירושין, של כל מיני דברים כאלה, אנחנו מקבלים החלטות, והילדים משלמים על זה את המחיר, לפעמים הוא מחיר טוב, לפעמים הוא פחות, אבל אני חושבת שאם מתפנה מקום, את תהיה יותר שקטה לשלוח אותה לשם, וכשאת תהיה יותר שקטה, הכל יהיה הרבה יותר טוב.
יש בזה משהו, נכון.
כן, אבל ככה זה עובד. זה העניין. ככה זה עובד.
נכון,
זה המקום.
זאת אומרת, גם אם לא יתפנה מקום, זה לא נורא.
אני חושבת שזה לא נורא. יש בזה, יש משהו באמת בזה, שילדים משחקים בסוף עם ילדים, גם אם הם בנים וגם אם הם בנות. משהו בטמפרמנט של הבת שלך, אוהב את הדברים האלה של הבנות, של הצבעים, של הבובות אולי, של הבדים, של, יכול להיות. אז א' צריך לדאוג שזה יהיה שם.
כן.
מבינה? יש גם הרבה בנים שאוהבים את זה. מתוך ה-17 בנים יהיו 2, 3, 4 שירצו לשחק עם הבנות.
נכון.
תמיד. אז, ואז מבחינת ביטח זה ממש לא מעניין אותה אם הוא זכר או נקבה, מבחינתה זה חבר למשחק. הרי בגילאים האלה החברות שלהם היא אינסטרומנטלית, זאת אומרת עד גיל די מבוגר, 5-6, חברות אינסטרומנטלית, הכוונה היא זה חברות שמגשימה מוטיבציה, היא רוצה לשחק, היא רוצה לשחק בבובות, וכרגע לא חשוב לה אם זה יהיה בן או בת שישחקו איתה, היא רוצה שמישהו ישחק איתה בבובות, מבינה?
כן,
זה העניין. זה מה שאני חושבת. אני חושבת שאין מקום לדאגה, אבל גם אני חושבת שאם בגן המאמם הזה יתפנה מקום ואת תהיה יותר שקטה, אני חושבת אותה לשם.
בסדר גמור.
ואם אני לא יוצא אחת. ואת רושמת אותה למקום של הארבע, תשמחי עליה. ותבקשי מהגננת שתשים לב, שתהיה ערה לדבר הזה, שיהיה מה שאני קוראת לו, מה שאת קוראת לו דברים של בנות, או אינטראקציה של בנות, או דברים כאלה. אבל אני רואה בזה, אני רואה בזה הרחבה דרך אגב, אני רואה בזה הרחבה של היכולת של הבת שלך גם להיכנס לתוך אותם דברים שהם מה שאנחנו קוראים לו דברים של בנים. ואם את מחליטה שזה לא טוב, תעבור שנה, לא יקרה כלום, את לא הרסת הכישורים של הילדה המאממת שלך, ובשנה הבאה בגן עירייה כבר יהיה משהו אחר. לא להילחץ.
בסדר גמור, ממש תודה, מיכל.
בבקשה, בבקשה, קירה, שבת שלום, שבת שלום וכל טוב. זהו, המוזיקה נושפת באורפי, תמו השעתיים שלנו. תודה רבה למאיר הפרס, לשני רומנו, לשקד מורג, ולאחיעד לוק, אליעזר בן יהודה, ואני לא זוכרת מי השלישי. בעידות הבאת. תודה רבה לכם, כי תמיד אני תמיד 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 מודה לכם על האמון, על זה שאתם מתקשרים, משנים תוכניות, מגיעים לטלפון, מסתתרים בחדר, שמים את האוטו בצד, חמים את האוטו בצד. תודה, תודה רבה. כל טוב לכם, שבת שלום, מאחנת לכולנו שבת שקטה, ונשתמע כאן בשבוע הבא, ואתם נשארים פה, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחרי הפרופסור רפי קרסו, ותקנח גם רבקה מיכאלי. אז כל טוב, שבת שלום.